עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
ערב טוב לכם, מאזינים. אנחנו כאן בתוכנית הספורט, יום רביעי. יש לנו הרבה ספורט, לא בכל יום זוכה ספורטאית למדליה אולימפית, ואנחנו כמובן חוגגים היום מדליה בשחייה במשחקים הפרלימפיים, אנחנו נגיע גם לזה. אבל גם לא בכל יום פורש שחקן, באמת ספורטאי על, פורש בענף כמו כדורגל. והייתי רוצה לפתוח את התוכנית כמה מילים עם ניר לוין, לשעבר מאמן מכבי תל אביב ועוד הרבה דברים, שחקן מפואר של עצמו, שאימן את טל בן חיים. טל פורש בגיל 39, בלם אגדי, קריירה מפוארת בנבחרת ישראל ובפרמייר ליג. ערב טוב, ניר.
ערב מצוין.
תשמע, אם הוא בן 39, באיזה גיל הוא עלה לבוגרים?
אני אגיד לך, בעונת 2001-2002, שזה לפני 20 שנה בדיוק, הוא היה בן 19, הוא היה שחקן נוער. אז עוד הייתה ליגת מילואים, הוא שיחק במכבי תל אביב בקבוצת המילואים. אני באתי לראות אותו כמה משחקים בקבוצת המילואים, כמאמן הקבוצה הבוגרת, ואז גדי ברומר, שהיה שחקן הרכב, נפצע באחד המשחקים, ונכנסתי איתה להרכב לשחק, ואני זוכר שרבע שעה אמרתי לעוזר שלי, שמולי חנין על הספסל, יש לנו בלם להרבה שנים.
יפה.
כי הוא הפגין ביטחון ונחישות, והיה ברור שהוא פה בשביל להישאר, וזה מה שקרה באמת.
תשמע, בכדורסל אומרים שיש שני דברים שאי אפשר ללמד. באנגלית זה נשמע יותר טוב. You cannot teach size and talent. אתה לא יכול ללמד להיות גבוה, ואתה לא יכול ללמד להיות מוכשר. או שיש לך או שאין לך. עכשיו, טל בן חיים, התווית, אתה יודע, התווית שמודבקת על החולצה שלו, זה עבודה קשה.
נכון.
והשאלה הגדולה, עד כמה כישרון ועד כמה עבודה?
יותר בחלוקה שבין כישרון לעבודה קשה, יש יותר עבודה קשה. והוא גם אמר את זה, אני הקשבתי בקשב רב למסיבת העיתונאים לכל מילה שהוא אמר. הוא דיבר על בעיות קורדינציה שהיו לו בגיל צעיר וקשיים שהיו לו. אני יכול להגיד שהיו מעט ליקויים טכניים בהתחלה, אבל בזכות עבודה קשה והתמדה הוא עבד ושיפר את הדברים. הוא חיפה על חסרונות מסוימים בדברים אחרים. למשל, הוא לא היה מהשחקנים המהירים. אז הוא פיתח מאוד את התפיסה המרחבית, את יכולת החיזוי. כלומר, כל מה שקשור לפיתוח ולדברים שאפשר לשפר. ואותו דבר בנושא הכוח. הוא עבד בחדר כושר, חיזק את עצמו מאוד, והוא היה שחקן מאוד מאוד חזק. אז במקום להרתיע החלוצים במהירות שלו, וכשהוא רץ איתם כתף אל כתף, אז הוא יותר מהיר מהם, הוא הבין שזה לא החוזקה שלו, אז הוא עבד על הכוח, אז הוא שם להם כתף, והם עפו הצידה, ובאמת הרבה מאוד עבודה קשה. אחד הדברים שאני זוכר, זה שנפגשתי עם נילסן, שאז היה מאמן הנבחרת, זיכרונו לברכה, המאמן הדני, הוא אימן את הנבחרת, ונפגשתי איתו לישיבת תאום לגבי שחקני מכבי תל אביב שהוא היה אז בנבחרת, ודיברנו על טל בן חיים. ועשינו תוכנית לטל איך לשפר את רגל שמאל. ונתנו לו מטרות שבסוף אימון הוא נשאר ובועט ברגל שמאל 20 או 30 כדורים, אני לא זוכר בדיוק את המספר, והוא נשאר, ואחרי 50 כדורים שהוא בעט ברגל שמאל, היה צריך לגרד אותו בכוח מהמגרש, כי אי אפשר היה לעצור אותו. אז זה דוגמה ניר, לנחישות ולרצון שלו, כן.
נחישות, רצון, התמדה. האיש גם קבע, הוא השישי בין השחקנים הישראלים בחמות ההופעות בפרמייר ליג, באחד בליגות באנגליה, היו לו לא מעט קבוצות, אבל אני רוצה לשאול אותך באמת עם אינטליגנציית משחק, זה האיש פרש בגיל 39, זה לא צחוק, 20 שנה, יותר מ-20 שנה בבוגרים, שש קבוצות באנגליה, אני רוצה לשאול אותך באמת עם אינטליגנציית משחק, מנהיגות על הדשא, יכולה לחפות על מה שארי אמר בפתיחה, על קטע שמהירות, מהירות, אי אפשר ללמד, תבין, ובאמת אחד הדברים הלגנותו, אם אפשר לומר, שהוא לא נולד מהיר.
זה לזכותו, שהוא הגיע לאן שהוא הגיע.
עליו שלא היה מהיר, כן.
זה לזכותו, נכון. זה ממש לזכותו, כי ברגע שלשחקן אין את הנתונים להיות שחקן מוכשר ברמות הכי גבוהות, אז כל הנושא של עבודה קשה וחוסן מנטלי והבנת המשחק, כל מה שדיברנו קודם לכן, זה משהו שהוא עבד עליו, זאת אומרת, חלוצי יריב לא יכלו להתמודד איתו, כי הוא היה, הייתה לו יכולת הבנת משחק, יכולת חיזוי, היה לו ביטחון עצמי גבוה, ביטחון עצמי גבוה בא לידי ביטוי שהוא רק עלה לו בוגרים, והוא היה מתעמת עם חלוצי היריב בשביל לעשות טרש טוקס ולהוציא אותם מהמשחק, ואחד הדברים שזכורים לי באותה עונה, הגענו לגמר הגביע. מכבי חיפה אז הייתה מכבי חיפה גדולה שזכתה באליפות, מכבי תל אביב אז בליגה הייתה מקום שלישי, הרבה פחות טובה, והתמודדנו איתם, הגענו לגמר, 120 דקות, זה הסתיים ב-0-0, הגענו לפנדלים. למי אתה נותן לבעוט בפנדלים? אז אני חלק מהדברים תרגלתי במהלך השבוע, אבל טל בן חיים הגיע ואמר לי, אני רוצה לבעוט פנדל. הוא היה ילד בן 19 או 20, שזאת הייתה העונה הראשונה שלו. אבי נימני כמובן בועט, אמיר טורג'מן, דדי בן דיין, דקו, וטל בן חיים, שזו עונה ראשונה שלו, ביקש לבעוט, בעט כמו שצריך, ו... זה אחת מהדוגמאות לביטחון הרב שהיה לו מהיום הראשון.
בוא אני אחזיר אותך באמת לגמר של אברהם במוסקבה נגד מצ'סטר יונייטד. ג'ון טרי כזכור החמיץ את כדור ההכרעה מ-11 מטר בעט לשחקים. טל היה בספסל. אם באמת הוא עושה את החילוף אברהם, אתה יודע, 5 דקות לפני, כפי שראינו ביורו, שמחליפים שוערים, וגם בגמר...
זה היה נגמר אחרת, גם בטל וגם...
זה גם היה יכול להיגמר אחרת. אגב, בכלל, צריך לזכור שהשילוב שלו בבוגרים, היה באמת בגלל פציעה של גדי ברומר בראשון לציון.
הוא אמר קודם, כן.
ואתה יודע, הוא שיחק...
תגיד, אתה מכיר מאמן אחד בעולם שהיה נותן לטל בן חיים לבעוט בגמר הצ'מפיונס במקום...
אז נתנו לג'ון טרי.
במקום ג'ון טרי.
אז אברהם נתן לג'ון טרי, והשאר ידוע.
אברהם ככה פותח ונשאר בחיים. ככה הוא לא יוצא מהאצטדיון.
אבל צריך לזכור...
אברהם ופנדלים זה לא היה סיפור אהבה גם לא בארץ, לא רק פנדל.
אבל צריך לזכור שהמשחק שלו, אתה יודע, אחרי שגדי נפצע והם נוסעים, נסעתם לזגרב, 2-2 עם דינמו בדינמו זגרב,
באצטדיון מקסימי. נכון, הוא התחיל פרק בליגה בארץ
בבלומפילד. ביחד עם, כן.
נכון, המשחק הזה שהוא שיחק בזגרב היה משחק בזירה האירופית, אחד הראשונים שלו, נכון? כן,
ואז הוא שחק לצידו של אמיר שלח. ושניהם באמת עשו קריירה בנבחרת.
תגיד, יש...
דבר איתי רק שנייה, אריה, שנייה על הקטע של מנהיגות. אריה לא אוהב את הדברים האלה. הוא אומר, כל אחד שואל למגרש ומנהיג.
שום דבר, מנהיגות רק בסדנאות.
יפה, מנהיגות בסדנאות הוא אומר, ובחיים מחוץ לפרקט. על הפרקט כל אחד מנהיג, שיהיו 5 מנהיגים. אבל בכל אופן, היה לטל, וגם אנחנו צריכים לזכור, שבתקופתו בנבחרת היה לו את יוסי בניון, שהיה כוכב ענק, ושחקן, אתה יודע, גם כן שיחק באנגליה, בספרד, והיו כאלה, ציירנו תמיד בנבחרות שני מחנות של יוסי ושל טל, והם שמרו, אתה יודע, על כבוד הדדי לפחות כלפי חוץ.
אני לא הכרתי בתקופות האלה טל ולא עבדתי איתו. אני עבדתי איתו ב-2001-2002, והייתה לנו זכייה משותפת בגביע המדינה עם מכבי תל אביב, ולאחר מכן נפרדו דרכנו, עד היום אני בקשר איתו קשרי ידידות וכל מיני דברים כאלה, אבל בקריירה נפרדו דרכנו. עכשיו אני לא יודע בנבחרות על מחנות או דברים כאלה, אני יכול לדבר על טל, כי זה היום של טל, והייתה לו מנהיגות, הייתה לו נוכחות מהיום הראשון, הוא השפיע על שחקנים שלידו, היה לו חוסן מנטלי אדיר, וזה משהו מאוד חשוב.
אולי כי ברגע שיש חוסן פיזי, מגיע גם החוסן המנטלי.
לא, זה לא תמיד קשור.
למרות שמליניה קהלו הוא רק מנטלי, בלי פיזי.
לא, אני יכול להראות לך אנשים
חסונים
וחזקים, עם נפש רכה ביותר. החוסן המנטלי לא קשור לחוסן הפיזי, ולטל בהחלט היה חוסן מנטלי על המגרש בכל דקה, ואתה יודע, דוגמה לביטחון הזה, זה לא רק הפנדל בגמר.
ניר, ניר, יש אליך שאלה, שזה חוזר על עצמו כל פעם מחדש. הרי אני בעד שכל שחקן נקבע מתי הוא פורש. האם, אני מדבר גם על יוסי בן עיון נניח, שגמר את הקריירה במכבי פתח תקווה ועל הספסל בבית ירושלים, ואני מדבר גם על טל, כל אחד שיחליט, אבל האם לדעתך לא עדיף, אני לא נכנס לכיס גם של אף אחד, פשוט לגמור כשאתה עדיין ב-11 ואתה...
לא, אתה לא יכול לדעת את זה, כי אתה... מתי אתה מתחיל לחשוב על פרישה? ברגע שאתה רואה שזה לא אותו דבר, וברגע שאתה קצת בירידה, אבל אתה, כל ספורטאי שמגיע לרמות הכי גבוהות, זה מישהו שמאמין בעצמו, ותמיד הוא מאמין שהנה, המשחק הבא אני אשחק ואני אהיה יותר טוב, הנה אני אחזור לעצמי, הנה אני זוכר את זה על עצמי, טל הרגיש את זה על עצמו, היה לי שיחות איתו גם לפני תקופה מסוימת, על ההתלבטות, האם לפרוש או להישאר, ואתה תמיד בתחושה של, אני עוד יכול לשחק, אני יכול לתרום, אז למה שאני אפרוש? ותמיד יש את ההתלבטות ואת המחשבות האלה, ואני מסכים עם זה שזה התלבטות ובעיה, שבדיעבד אתה מסתכל על הדברים, אז לפעמים אתה אומר, תשמע, בקריירה שלי, שנתיים אחרונות הייתי זורק לפח. אבל מה? חשבתי שאני אצליח, חשבתי שאני אעבור קבוצה, אז יהיה יותר טוב מאיפה שהייתי. וככה זה היה גם איתו, אז בדרך כלל שחקנים לא פורשים בשיא הקריירה, כי כשהם בשיא הקריירה, הם בטוחים שהם יכולים לתת עוד עונה או שתיים או יותר אפילו טובות.
כן.
ליהנות מזה ולהרוויח מזה כסף.
אתה מאמן הרבה שנים, מישהו לא יודע, גם חתמת עכשיו כמנהל מקצועי בפועל גדרה, במעלה.
לא מנהל מקצועי, אני יועץ ומלווה מקצועי.
יועץ ומלווה.
אני לא מנהל מקצועי.
אוקיי, יש מלווה. הבדל,
כי אני עובד עם כמה אגודות ולא יפה. עם אגודה אחת.
אבל אני רוצה לשאול אותך באמת מקריירה של מאמן. האמנת שטל, עם, אתה יודע, מקום שני בהופעות בנבחרת ישראל, עם 96 משחקים, ילך בכלל לקטע של אימון של עוזר מאמן? אני תמיד הייתי בטוח שברגע שהוא מסיים, הוא עוזב את הכדורגל.
לא, טל, יש שחקנים שאתה יכול לראות עליהם מגיל צעיר, שהם ייכנסו לתחום האימון, וזה משהו שהוא מעניין אותם. ואצל טל אפשר להרגיש את זה ולחוש את זה כבר בתקופה שהוא שיחק. זה תמיד להיות ראש גדול, זה לראות את כל התמונה, זה לחשוב מה הייתי עושה אם אני הייתי המאמן, ואני חושב שהיה לו את הדברים האלה,
כן.
אני חושב שזה מהלך נכון לצרף אותו לצוות של הנבחרת, ושיעבוד עם שחקני הגנה, חשוב לפתח שחקני הגנה, ומי כמו טל בן חיים מתאים לעשות את הפרויקט הזה, אני מאמין נכון. גם שבמידה הוא הולך לקריירת אימון, הוא יעשה אותה בצורה טובה.
ניר לוין, המון תודה, בהצלחה.
ערב טוב, תודה לכם.
לפני שאנחנו עוסקים באמת בהישג של יד שלבי, הישג נדיר, מדליית זהב אולימפית ב-100 מטרים גב, אתה יודע, במשחקים הפרלימפיים בטוקיו, הוא בן 34, הוא כבר לא ילד, כבר עבר אולימפיאדות, אז קודם כל ניתן קרדיט למי שבאמת עובד פה, עורך ומפיקס שרה פלסנר, אחראי על השידור ב-103 אילי קונפלד, ברדיו צפון 104.5 אמג'ד בדר, ערוכים בדיגיטל עם דוד זבולוני ומיכל קדוש ומאורטה. אנחנו משודרים במדיה וגם באפליקציית חמל בפיד ספורט, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחנוך בודין. בעבר השיג 8 מדליות כשחיין במשחקים האולימפיים. שלום חנוך.
שלום שלום, ערב טוב.
בוא נדבר באמת על ליד שלבי, מי שלא יודע, אחרי שילם מילדות נפצע קשה גם בתאונת דרכים שהותירה אותו משותק, התחרה היום באמת במקצה בין 10 הדרגות, בדרגה החמורה ביותר של נכות, ומסיים 100 מטרים בשתי דקות 28 שניות.
כן, למי שלא מעורב בשחייה הפרלימפית חושב שאולי זה לאט,
כן.
שתי דקות 28, אבל כשרואים את יד שהוא פגוע בארבע גפיים, וגם לא שולט בגב שלו עצמו, זה מאבק אדיר, לא רק עם המים, אלא גם עם הגוף, ושמע, זה היה כל כך קרוב, עוד שתי עשיריות, מדליית זהב לישראל, מדליית ראשונה, שמגיעה מיד שלבי, מוסלמי, תושב שפרעם, שהיה תמיד קרוב לזהב, והנה הוא מצליח לעשות את זה במעמד הכי גדול. ההתרגשות שלי הייתה אדירה, אני מכיר את יד כבר הרבה שנים.
ויש לו עוד את המסחה היותר חזק בו, שבו הוא מחזיק בשיא עולם, 150 מטרים מעורב אישי.
כן, 150 מטר מעורב אישי לנחות כזאת, זה רק 150 מטר בדרך כלל, המעורב הוא עם פרפר, בנחות הזאת, בדרגת הנחות הזאת, אנחנו מוציאים את הפרפר, כיוון שזה בלתי אפשרי לאנשים כאלה לשחות, ולכן הם עושים שלושה סגנונות מאוד מאוד קשים ומסובכים, בעיקר החזה, שבאמת הוא ברמת כמעט סיכון לשחקנים האלה, ויד מחזיק בשיא עולמי, אני מאחל לו ומקווה, שהוא באמת יצליח לעמוד בציפיות האלה, ויש עוד כמה שחיינים שיקפצו למים ממחר, המדדון, ולאחר מכן...
תכף נדבר עליהם, אני עדיין רוצה להתרכז באמת ביד. קודם כל, תסביר לנו, אלה שבאמת לא שולטים בשחייה הפרלימפית, בדרגת נכות כל כך קשה, נדבר מבחינה מוטורית, בשל השיתוק, איך הוא בדיוק מבצע את התנועות המכניות, של השחייה, היום זה גב, וגם ב-150 מעורב אישי.
קודם כל, יד, כמו שרואים אותו, שחיין כזה, שהוא רואים את הנכות המשמעותית שלו כשרואים אותו שוחה, הוא מתאמן פעמיים ביום, כל יום, שש פעמים בשבוע. הוא שוחה בבוקר שעתיים לפחות, שעתיים וחצי, ובערב גם כן אותם שעתיים, הוא עובר מרחקים לא קטנים, כאשר הדגשים... הם גם על הסיבולת, אבל גם על הדברים החשובים מבחינתו שמגבילים אותו. אנחנו מדברים על הפניות שהן למעשה מאוד מפריעות להתקדמות שלו. אם אתה נותן לו לשחות 100 מטר ללא פניות, התוצאה שלו תהיה יותר טובה. הפנייה והזינוק למעשה הם לא מה שמקדם אותו, או כמו שאנחנו רואים את זה במשחקים האולימפיים, אז האימונים שלו הם בעיקר על סיבולת, והשימוש במה שכן עובד אצלו. כי הרגליים לא עובדות, הגב לא עובד, אבל הכתפיים הם ברמה יחסית טובה, שאנחנו מגדירים אותה בין מ-5 נקודות זה מקסימום, אנחנו מגדירים אותה כ-4 נקודות, לאחר מכן המרפקים מתוך 5 נקודות הם משהו כמו 2 או 3 נקודות, וכפות הידיים לא, כיוון שהפגיעה היא פגיעה גבוהה בחוליות הצוואריות, וזה מה שגורם לקפות הידיים להיות לגמרי לוס, הוא מפסיד את כל הגריפה שלו, ועיקר הגריפה נעשית על ידי הכתפיים והמרפקים. תופעה לא רגילה.
חנוך, תשמע, אין שום ספק שהעובדה שהוא מוסלמי משפרעם...
זה מדליה ראשונה לספורטאי ערבי ישראלי אי פעם.
אז אני רק רוצה לשים דברים, אתה יודע, יש עכשיו סיפור עם ההחזרה לנבחרת, של אצילי ומונס דבור, שאתה רואה את ההבדל בהתייחסות ליהודי וערבי, ובכלל, אתה יודע, יש לנו, אנחנו יושבים על חבית חומר נפץ, והסיפור שהמדליה הראשונה מגיעה לנו במשחקים הפרלימפיים, משחיין ועוד מוסלמי, זה אתה יודע, זה לא מתחבר אפילו הגיוני. איך מאתרים, באיזה גיל הוא התחיל לשחות?
הוא התחיל בגיל מאוד צעיר, הוא נפצע למעשה הפציעה המשמעותית שלו, הייתה בשנת 2000 כשהוא היה בן 13, מי שיתאר אותו זה יעקב בנינסון, רק שתבינו כמה המאמן, מילים על יעקב
המאמן
בנינסון.
של כל הנבחרת הפרלימפית.
מאמן כל הנבחרת הפרלימפית, כיוון שהנבחרת הזאת גדלה בידיים שלו, הוא רץ, הוא יתר את החברים האלה, הוא הולך לכפרים ערביים, לכפרים דרוזיים, הוא הולך לבתי חולים, פעם אחת זרקו אותו מבית חולים, כי אנחנו, יש כאן איזושהי עתימות, שבא מאמן כזה ולא רוצים לחשוף בפניו מבחינת אתה יודע, הסודיות הרפואית, אבל זה לא קשור, מביא את השחקנים האלה, הוא מגדל אותם, הוא משמש אבא ואמא ומאמן ומשק איתש ומה שאתם לא רוצים, והקבוצה הזאת היא מאוד מאוד מגובשת. כשאתם תראו את הקבוצה הזאת אתם תבינו שיד הוא לא ערבי, יד הוא שחיין, הוא שחיין אלוף פרלימפי, וכן הוא גם נחה, וכן, במקרה הוא גם ערבי. לכן, זה ההבדל הכי משמעותי.
יש, צריך גם לזכור שיעקב בניסון, שמאמן את הנבחרת מראשית העשור, נדמה לי, מהתונה 2004, גם היה מאמן של קרן לייבוביץ' וגם של אינבל פיזארו. כן, חנוך.
כן,
כן.
אינבל פיזארו, כן, אבל קרן לייבוביץ' לא, היא שחתה עם בגבעת חיים אצל אסף.
אה, אצל אסף, אוקיי.
כן.
עכשיו בוא נדבר על השחיינים האחרים בנבחרת, שיש ציפיות שגם הם, היום הייתה שחיינית שסיימה עשירית, ולא עלתה למקצה הגמר, אבל יש ציפיות מהשחייה להגיע לפודיום.
כן, תראה, יוליה לצערנו החמיצה את הגמר שלה, עוד פעם תכנון לקוי שקורה הרבה פעמים במרחקים של 400 מטרים, שחיינית מאוד מאוד טובה, לא הייתה מועמדת למדליה, אבל כן לגמר. יש לנו בדרך מחר עמי דדון, שהוא סיין עולם במרחק הזה של 100 מטר חופשי, ונכנס גם מרק מליאר, כאשר אני מעריך שמרק נכנס כדי להרגיש את המים, להרגיש את התחרות עצמה, זה עדיין לא המשחה החזק שלו, אבל שניהם בהחלט גם מועמדים למדליות, ואם הכל יתחבר, כמו שתמיד בספורט, אתם יודעים, כי יש גם יריבים, אתה צריך לפחות את הכי מהר שלך, אבל יש שם מישהו שרוצה לקחת לך גם כן, אז אנחנו מקווים מאוד שגם הם יצליחו לגעת בזהב, ולהביא אותו, וזאת תהיה באמת שמחה אדירה. שוב, מאז 2004 לא זכינו במדליית זהב בשחייה, שזה לא חלק מהמסורת שלנו, שאנחנו כל כך רגילים אליה.
כן, אגב, יש עוד שחקן, עוד שחיין, אריה ערבי, ערבי דרוזי בנבחרת ממשפחת חלבי, בשיר חלבי, שגם הוא כך שבאיזשהו מקום אולי אנחנו צריכים ללמוד מהספורט הפרלימפי, בלי כל הדברים האלה של יהודים וערבים, כולם שותפים למטרה. חנוך, המון המון תודה.
תצליחו.
אנחנו נשתמע.
תודה, ועוד מילה אחת, יש הרבה מה ללמוד מהספורט הפרלימפי בשיא
הסיום. זה בטוח.
גם מבחינת עבודה וגיבוש.
מספיק שצופים בזה, בלי להבין את הקשיים, שצופים באמת בתחרויות, ורואים איזה מאמץ משקיעים הספורטאים, אני רק אומר דבר אחד, כבוד, תודה.
תשמע, העניין של, העניין של המשחקים הפרלימפיים שמחברים אותם, פעם הייתה אולימפיאדת נכים בסטוק מנדוויל באיזה מקום באנגליה.
הצלחנו יפה שם.
כן, המון, יש ברוך חגי 13 מדליות וזה, אבל מאז שחיברו אותם למשחקים האולימפיים, תשמע, זה הקפיץ אותם לשמיים.
אגב. יכול להיות שבוע יום, ובאמת 4,000 הספורטאים הפרלימפיים, כמו עכשיו בטוקיו, יהיו חלק מהמשפחה, כאילו מה שנקרא מעבד האולימפיה הבינלאומי, בלי כל מיני הבדלות והבדלים וכאלה. בוא נתקדם. אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי, היי, ערב טוב.
טוב, אז אני מבין שהעיתונות ההולנדית, או התקשורת ההולנדית, שוב חוזרת להיות אנטישמית, כמו מלחמת העולם השנייה. ואחרי ה-0-0, כן, כן, זה היה, תשמע.
הוא בצדק.
אתה מבין?
מה, שילמד להפקיע, מה, מחצי מטר למשקוף.
ומצאו את האשם באמת בשטקו 0 של PSV עם בנפיקה ליסבון, שהיא קבוצה הרבה יותר טובה, ניצחה גם בראשון 2-1, אבל מבחינתם, ערן זהבי, הוא אבי אבות הכישלון, כבר שואלים למה לא הביאו עוד חלוצים.
כן, כן, זה, הם שואלים את זה בבוא, רק נגיד, נכון, אותנו מעניין את הדווית הישראלית וערן זהבי, אבל בוא נגיד, השם מספר אחת בתקשורת בעולם זה המאמן, זה רוג'ר שמיט ולא ערן זהבי, אבל כמובן שמדברים על ההחמצה הזו, אם כי אתם יודעים איך זה עובד, בגלל שהייתה החמצה, לא בדקו את העבר, והיה נראה שגם היה שם נבדל מראש, לא שזה תירוץ, זה הזדמנות שצריכה להסתיים בשער, אבל בכלל זה רק ההזדמנות הזו, בכלל היה משחק לא טוב לערן זהבי אתמול, ובעיקר בהולנד, אני שמעתי קולות של אנשים שאומרים, רגע, הבטחתם, אנשים בישראל אמרו שהוא מתעלה תמיד ברגעים המכריעים, וזה לא קרה.
צודקים, צודקים, אנחנו אחראים, אנשים בישראל.
לא, חלילה, חלילה. לא, תראו, זה באמת מחולק לכמה עניינים. קודם כל צריך להגיד, פסו התחילה את העונה בצורה נהדרת, היא הייתה טובה מאוד עד המשחק אתמול, שגם בו הייתה כמובן דומיננטית, אבל לא הצליחה להפקיע שערים. אז בסך הכל היא התחילה טוב את העונה, הייתה לה מטרה ברורה לעשות צ'מפיון, היא נכשלה במטרה הזו, שזה מכה מאוד קשה מבחינתה קדימה, כי הם מסתכלים כמובן על ההכנסות שלא יגיעו, ובנו שם על הכסף שיגיע מליגת האלופות, ורואים את הפער מהאייקס גדל עוד יותר מבחינה כלכלית ומבחינה מקצועית, אז אלה דברים שהם מאוד קיוו ככה לצמצם בעלייה לליגת האלופות. עכשיו, היה שם ניהול משחק לא טוב של המאמנים, אבל זה בעיקר לקרות בהולנד, זה על החילופים של שמיט, ועל המנהל המקצועי שהגיעו לשני המשחקים האלה נגד בנפיקה, בלי בעצם מחליף לעמדת החלוץ. עכשיו, שם כל הזמן דיברו על זה שמחכים לחזרה של לוק דה יונג, שאמור לחזור בכל מקרה, ועכשיו בוא נראה מה יקרה באמת, אחרי שהם לא עשו ליגת האלופות, ואחרי כל הדברים האלה על שמיט ועל הניהול המקצועי אולי לא מספיק טוב, אז התחילו להיכנס בשחקנים עצמם, אז דיברו על זהבי שהכניס, אבל צריך להגיד, זה לא רק הוא, וכמובן שדיברו על אחרים, על מריו גטס, אתם יודעים, אנחנו מצפים מזהבי, גם שם מצפים מזהבי, אבל השחקן שבעצם מושך הכי הרבה את העיניים זה מריו גטס, וגם הוא לא הגיע באמת למשחק אתמול, וגם עליו מדברים שם.
תגיד, אתה זוכר משחק בהיסטוריה של הכדורגל, שקבוצה הפסידה והמאמן ניהול מבריק של המשחק?
אתה צודק?
מה זה הדבר הזה?
לא היה.
שאם הכדור פוגע במשקוף ונכנס, אז הניהול מבריק, ואם הכדור פוגע במשקוף ויוצא החוצה, אז כל הניהול המקצועי, די כבר, מה זה? זה אותה פרימיטיביות רק בהולנדית?
קודם כל, השפה הזו היא נכונה לכל השפות, אתה יודע, באנגלית זה לפעמים פשוט נשמע קצת יותר טוב, ובצרפתית זה בכלל מתנגן יפה או באיטלקית, אבל הדברים האלה נאמרים בכל השפות, ואני גם בטוח שבכל הענפים, בכדורסל זה לא היה ככה, אם הפסדת מסל בשנייה האחרונה, אז טעית בחילוף שעשית ברבע השני, זה דברים שחוזרים על עצמם בכל מקום, אבל אתה יודע, כשפרשנים מנתחים ומדברים על משחק, הם יכולים רק לדבר אחרי, ואז תמיד יש את העניין של התוצאה, שמנחה אותם, ואתה יודע, בדיעבד אפשר להסביר הרבה דברים, היו שם חילופים שבאמת היו מעט מוזרים גם בזמן אמת, אבל כמו שאתה אומר, אם הכדור היה נכנס, ובעיקר אם זה היה אחד המחליפים שמבקיע, אז וואו, איזה חילוף גדול של המאמן.
למה שונים יהודים אצלכם, תגיד?
למה שונים?
יש סיבה לא לשנוא יהודים.
כן, אבל רק ליהודים מותר לשנוא יהודי.
אבל למה אתה דווקא מתמקד בהולנד? זהו.
הוא הולנדי, מה אני אעשה?
כל העולם מלא אנטישמים, דווקא הולנדים.
הוא הולנדי.
נו, אז מה?
אז אני מדבר איתו על זה.
הלו, תפקיע טבעת למשקוף בפנימה, ויואבו אותך.
הבנתי.
הוא היה צריך, תשמע, עכשיו בינינו, זה היה כדור לא... זה נראה פנטסטי, אבל זה לא היה כדור קל, והוא היה פשוט צריך לשים את הרגל, לא לתת לכדור אפילו טיפה אנרגיה, ואז הוא היה נכנס, ותשמע, ברגע שהוא הזיז טיפה את הרגל, כמו שהוא היה צריך לעשות.
אבל מה שיפה בכדורגל, בספורט בכלל, אתם יודעים, אוקיי, אז זה עכשיו אכזבה, זה כישלון, והם אבלים וחפויי ראש, אבל היפה בספורט שממשיכים, ויש להם מטרה מאוד ברורה, ועכשיו זה עוד יותר משמעותי מבחינתם, וזה לזכות באליפות. וממשיכים את הליגה, ובשבת הם יצטרכו להרים את המשלה עם משחק נגד הולינגן, שזה לא משחק פשוט בליגה, שבו יסתכלו בדיוק על זה אבי ועל גצה, כי הם השחקנים היום שהם, בוא נגיד, המנהיגים, המובילים בקבוצה הזו, והם צריכים להרים את הקבוצה עכשיו, שהיא באמת שבורה, כלומר, באמת יש שם תגובות מאוד קשות, בסוף המשחק, אגב, אריה, זה משהו שמאוד משמעותי, כי אנחנו אומרים, הפרשנים דיברו על המאמן, אבל בסוף המשחק נתראה הקפטן, מרקו ון חינקל, וגם הוא דיבר על החילופים, שהוא לא מבין את החילופים של המאמן, למה הוא הוציא אותו למשל, הוא הקפטן, שהוא עם משחק ראש טוב, כשמרימים כדורים בסוף ומכניסים שחקנים נמוכים, אז זה, ברגע שגם הקפטן שלך אומר דבר או שניים, זה בוא נגיד מחזק את הביקורות שגם באות מצד התקשורת והאוהדים, ולכן המשחק הזה בשבת, בנגד חולינגן, יהיה באמת מאוד משמעותי לראות עם PSV יוצאת את דרך חדשה, זהבי מפקיע שם צמד, או שאתה יודע, ממשיכים את הדשדוש.
אנחנו מחזיקים לכם את הרגליים.
אסף, זהו, עכשיו אין לנו שום סיבה באמת לתמוך באייקס בליגת האלופות. אנחנו נשתמע.
מה עשתה לך אייקס?
מועדון של יהודים.
לא טוב.
ראית מה קורה עם עכשיו עם זהבי.
אנחנו נגד יהודים.
על הכיף, הכסף, תודה.
היי חברים, ערב טוב.
אנחנו עכשיו עם שמעון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב חברים.
נפצ'י בקו מחר אחרי תיקו 3, פיגור 1-3, קאמבק בבקו, שמנע באמת, אתה יודע, כבר חשבנו שהולך להיות פה באמת סוג של מביכון, אבל שיחקו אותה, בעיקר שרי, ומחר אפשר לגמור עניין ולהגיע לבתים.
לחגוג את הקופה אפשר להגיד.
עזוב קופה, אנחנו רק אריה פה רואה חשבון.
איזה קופה? מה? איזה קופה?
כשאתה מגיע לבתים, אריה, איזה כסף.
כמה כסף?
מיליונים, שזה לא שלך, זה לא קשור.
2 מיליון שקלים.
2-3 מסעיות של וולבו, זה אותו דבר.
זה יהיה בכל מקרה, במקביל, כן.
אז קודם כל מכבי חיפה מבינה שנכון שהפעם זה אמור להיות יותר קל, קודם כל זה בסמי עופר, דבר שני, הכוכב של נפצ'י בקו יעדר מהמשחק הזה, אבל מכבי חיפה מגיעה למשחק הזה עם אמונה גדולה ועם תקווה גדולה לעשות את העבודה בבית מול הקהל שלה ולהשלים עם זה ולעלות לשלב הבתים. מעבר לזה, ברק בחר היום במסיבת העיתונאים דיבר, זה אמר שהוא לא מקל ראש ביריבה, והם ראו עד כמה היא קבוצה.
לא ציפיתי שהוא יגיד משהו אחר, אתה יודע, אף פעם הוא מקל עם ראש.
נכון, עד כמה היא קבוצה חזקה. דיבר גם, אתה יודע, על כל הנושא הזה של הקורונה, הקהל, שהקהל של מכבי חיפה ממלא אחר ההנחיות של הקורונה, ומגיע בהמונה, והקהל של מכבי חיפה יגיע ויהיה לו משמעות גדולה מאוד במשחק הזה. אם אנחנו מדברים על המערך, אז מכבי חיפה צפויה להמשיך עם אותו מערך שפתח במשחק האחרון, שזה אומר עם 4 שחקנים בהגנה, 3 קשרים אחוריים, ועם דין דוד ככל הנראה בחוד של מכבי חיפה. מעבר לזה, אתם יודעים, מכבי חיפה גם תפתח את העונה בשבוע הבא באופן רשמי, משחק ליגה בחדרה, הקהל של מכבי חיפה זועם וכועס מאוד על מחירי הכרטיסים המופקעים יחסית, שמשהו שזה סביב 100 שקלים לכרטיס שבחדרה דורשים.
כמה עולה כרטיס? כמה עולה כרטיס
ברגע?
כמה עולה כרטיס בסמי עופר?
סמי עופר יש לך כרטיסים מ-60 שקלים, בדרך כלל 50-60 שקלים, וזה גם מגיע ל-300 שקלים אם אתה הולך ליעלום ולזהב ולכאלה.
לא, אני מדבר על כרטיס בודד.
רגע, אריה, תשאל כמה עולה כרטיס לאוהד חדרה. הם הרי מקבלים.
יפה. כמה עולה כרטיס לאוהד חדרה בסמי עופר?
אני חושב שזה כרטיסים שנעים מסביב בין ה-60 ל-120 שקלים.
נו, אז זה מה שעולה, גם לאוהד מכבי חיפה.
אבל אני יכול להגיד לך, שנייה, אני יכול להגיד לך שיש קבוצות שעושות עם מכבי חיפה מין סכם כזה, שהכרטיסים עולים להם 50 שקלים, וכנגד מכבי חיפה מקבלים את אותו דבר, את אותו מחיר כרטיסים. זה למשל דבר שקורה נגיד עם קריית שמונה, באופן קבוע, אבל מכבי חיפה, אם הם מתלוננים שה100 שקלים זה יקר, אז כנראה שגם חדרה שמגיעים לסמי עופר, הם לא משלמים 100 או 120 שקלים, הם משלמים הרבה תוכות. אבל צריך להבין משהו, מכבי חיפה מגיעה לחדרה, למשחק בנתניה, היא מגיעה למשחק הזה והיא מגיעה איתה 7,000, 8,000 מועדים. אז טוב תעשה חדרה.
יש פה כמה דברים בכלל במדיניות של הכרטיסים שלא בדיוק ברורים לי. אתה מבין שבאמת הקבוצות הקטנות, וזה בסביבות, בוא נאמר, 9 קבוצות לפחות בליגה של 14 קבוצות, מנצלות את המצב הזה, כאשר בגלל שקהל האוהדים שלהם הוא קטן, אתה מבין? אז אפשר באמת...
אז מולים על משחק מול מכבי חיפה או מכבי תל אביב, שכן מביאות קהל.
אבל מה רצית? שחדרה תעשה הדדיות עם מכבי חיפה? שמכבי חיפה מביאה 2,000 מועדים וחדרה מביאה 50?
אז אם חדרה מביאה 50, שישלמו, זה ישלמו מ-100 ומעלה. 100%? 100 ומעלה.
100%?
אתה מבין? אבל להנהלה של חדרה זה לא אכפת. לאוהדים כן.
מה? הבן אדם יש לו הזדמנות הרי
מחיר לכדורגל פה, כפי שהוא נראה כאן, כפי שהוא נראה פה. אתה הבין, הפועל ירושלים למשל, קח את הפועל ירושלים, עולה חדשה, אוקיי? היא קבע מחיר אחיד לכל הקבוצות, כל 13 ארוחות, 60 שקלים, גם לאוהדים שלהם וגם לאורחים.
תבוא עליהם ברכה.
אתה הבין, יפה. עכשיו, שאר הקבוצות, כמו חדרה, משחק מול מכבי חיפה,
זה הזדמנות לעשות קופה.
זה הזדמנות לעשות קופה. אבל כשאתה עושה קופה, אתה מבין, זה מזכיר לי קניפל בשוק הפולני בתל אביב.
למה?
למה ככה?
יש לי חדשות בשיחה. קופסה, אורז ומרגרינה. לא, למה בספורט? אורס ומרגרינה בירוחם לא עולה כמו בתל אביב.
תשמע, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, ובאמת זה, אני מסתכל עכשיו על, אתה יודע, על מחירים. אתה רוצה מועדון גדול שאני אתן לך? אני אתן לך.
אתה רוצה...
רק שנייה, אני אתן לך את מכבי תל אביב למשל.
נו מה?
אוקיי, קח את מכבי תל אביב.
כן.
אתה מי שיפרסם את הודעה, למשל, אנחנו כבר עונה חמישית מציעים לכל קבוצה הדדיות במחירי הכרטיסים לקהל החוץ, כאילו הקבוצה האורחת, במחיר אחיד של 50 שקלים.
נו, אז מה?
אוקיי? לכרטיס, כמובן, אלו עמלה, זה משרד כרטיסים, למעט, שים לב למעט, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב שזה דרבי, והפועל באר שבע.
למה?
כי הם מגיעים בקהלים גדולים.
יפה.
אתה הבין?
ואז?
אבל אין הדדיות, אין הדדיות בין מכבי תל אביב, מכבי חיפה, להפועל חדרה. כי הפועל חדרה לא יגיעו 50 אוהדים למשחק.
אז מה אתה אומר בעצם?
אני אומר שלא צריך לדפוק את האוהד של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בחדרה.
אבל עוד פעם, אין דבר כזה שיש אותו מחיר לכולם, כל אחד יחליט מה הוא רוצה, לא רוצה, לא מה.
אז בוא נסכם דבר אחד, המוצר כל כך ירוד, שהוא לא שווה 10 שקלים.
אבל המוצר ירוד ב-100 שקל וב-60 שקל.
אם הוא ירוד, אתה לא ב-60.
אתה רוצה שתהיה קבוצה יום אחד בחדרה? או שאתה רוצה שיהיו פה רק 3 קבוצות?
שועדי חיפה יממנו אותה?
בוודאי.
בוודאי אתה אומר לי.
בוודאי.
זה מה שאתה מחוזים?
נגד מי מכבי חיפה ישחקו?
נגד מי?
כן. עוד פעם נגד מכבי תל אביב.
תעשה לי טובה בחייך. תביא לדפוק את האוהדים, זה הכי קל. תביא לקחת כסף מהמדינה, רשת ביטחון, וכל הדברים האלה, אבל שהאוהדים של חיפה יחזיקו את חדרה. למה חדרה יש מצוקה?
לא, בגלל שלאלה יש את ינקה לשחר ואת מיץ' גולדהר. אתה רוצה שיהיו פה 3 קבוצות?
שחדרה, עיר של 150 אלף תושבים, תביא פריץ שיחזיק אותה.
אין.
אם לא, שיהיו בליגה.
אז לא יהיו, ואף אחד לא יהיה.
לא, שיהיו.
אז מה ישחקו? מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב.
אריה, לא מזיינים את הציבור.
מה זה?
לא.
לקחו ממנו עוד 20 שקל על כרטיס.
קודם כל זה 40, אבא וילד, זה עולה לו 250 שקל.
אל תהיה חכם.
אל תהיה
בדי. אל תהיה חכם שיאנקה לשחר זה הספונסר שלך.
הספונסר לא קונה לי כרטיסים החוצה.
מה זה?
הוא לא קונה לי כרטיסים החוצה.
הוא קונה לך את כל הקבוצה?
לא, אבל הוא לא קונה לי כרטיסים מקום בחדרה.
אז מה? את הקבוצה הוא קונה לך. אין בחדרה
אבל
הקבוצה.
אבל אני נוסע לחדרה, אני לא צריך לשלם על זה.
נגד מי אתה רוצה לשחק בחדרה?
לא, תקשיב, אני לא רוצה שידפקו חייל.
אין בעיה.
רגע, בטירת הכרמל.
חייל בחינם שיתנו
מה
לו.
מה אתה אומר,
כן,
באמת?
כן.
כמה כרטיסי חייל יש?
שיתנו.
כמה, תגיד לי.
אני איתך.
אין כרטיסי חייל.
אני איתך, שיתנו.
כמה יש כרטיסים לביתר בבאר שבע?
שיתנו כרטיסי חייל בחינם.
שיתנו.
אני בעד.
במים נוער וילדים?
בכל הליגה.
מים נוער וילדים?
שיתנו. שיתנו.
שיתנו.
אבל אין קבוצה בחדרה אם הם לא יכולים פעם אחת לעשות קופה.
אריה, תושבי טירת הכרמל, הקריות, לא כולם גרים בכרמל בחיפה.
גם לא חייבים ללכת לכל משחק.
תשמע, גם לא חייבים שיהיה כדורגל, בוא נסגור את זה.
זה מה שיהיה בסוף.
חייבים, בוא נסגור את זה.
אין כדורגל.
אני כתושב, אם אני תושב הצפון, אני לא צריך מאמן את הגחמות של אורן גולן.
אין שום בעיה.
זה הכל.
אל תבוא למשחק. תבוא למשחק.
עזוב, נו, אתה יודע איך אתה מדבר? אתה יודע איך אתה מדבר? כמו אוליגרך.
אני אוליגרך.
יפה. אבל אני לא.
הלו. מה שאני... טוב, נו.
עזוב.
מסכן שמעון אלבז כבר מתייבש עליו.
אלבז. אלבז. תגיד לתושבי הצפון שאנחנו דואגים להם, אבל לא אריה. אריה רק בדולרים.
כן.
תהיה לי בריא וחזק.
ביי, תודה רבה לכם.
אורן גולן, המנהל המקצועי של הפועל חדרה. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
איזה כיף שיש מכבי חיפה בזה, אפשר באמת להסתער על הקופיטט, תושב טירת הכרמל, אתה הבין, חייל שמסתכל 800 שקל בחודש, צריך להוציא 100 שקל ולהגיע אליך לחדר על המשחק. תאמינו לי, בוא נע, מעשה אזרחי למופת.
הצגתי אותך בכבוד, תאמין לי.
קודם כל, אני רוצה לשאול שאלה, טופמן. אותו חייל, אותו תושב טירת הכרמל, שהוא הולך לראות משחק במכבי חיפה, הוא משלם פחות מ-90 שקלים?
הוא משלם, אני אגיד לך בדיוק כמה הוא משלם, בסביבות ה-30 שקלים למשחק פר המנוי.
הוא משלם יותר מאשר הוא משלם.
ממש לא, ממש לא. אתה אומר דברים לא נכונים. אתה אומר דברים לא נכונים. כמה הוא משלם?
כמה הוא משלם?
כמה משלם חייל בחיפה?
45 שקלים עולה כרטיס חייל בחדרה, וכך הוא משלם גם במכבי חיפה.
כמה כרטיסי חייל הוצאת לחדר חיפה?
אין איפה, אין איפה ואיפה.
כמה כרטיסי חייל? אורן, אני רק אשאל שאלות, אתה יודע, בשביל הכרוניקה. אני לא רוצה באמת, אני לא רוצה פרשנות. עובדות. כמה כרטיסי חייל יש לאוהדי מכבי חיפה באצטדיון בנתניה למשחק? 1,000 כרטיסים. נכון? כמה כרטיסים אתה מצפה למכור לאוהדי מכבי חיפה? כי לך יש 48 אוהדים.
9,000.
כמה? 9,000. כמה מנויים יש להפועל חדרה?
800.
כמה עולה מנוי?
400 שקלים.
400 שקלים, לחלק למינימום של...
10 שקלים.
רגע, 13, ובוא נאמר פלייאוף תחתון, ל-17 משחקים.
20
משחקים. כמה זה 400 לחלק ל-17?
אתה נכנס למתמטיקה לא נכונה.
באמת? הלוטה זו היחידה שאני מכיר. אתה מוכר... רגע, אורן, יפה, אבל אני רוצה לשאול לך דבר אחד. תענה לי דבר אחד. אתה בחדרה מוכר 400 שקלים מנוי, בגלל זה צריך להגיע 800 מנויים, היית מוכר ב-80, לא לך 20. אבל יפה. 400, רגע, 400, אתה מבטיח להם לפחות, אם זה לא פלייאוף עליון, אתה מבטיח להם לפחות 17 משחקי בית. זה 20 שקלים פלוס, 20 שקלים פלוס זה. אבל שמגיע... מגיע אוהד מחיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, באר שבע, הפועל תל אביב, הקבוצות שאנחנו אוהבים לזיין, את הקהל שלהם, אתה לוקח לו פי 2.5.
בצדק.
90 שקלים אני לוקח.
כמה?
90 שקלים.
אבל 90 שקלים. 90 שקלים על 20, סליחה, זה יותר מאשר פי 4.
סליחה, אבל המתמטיקה היא לא נכונה. שתושב חדרה הולך לראות את מכבי חיפה במכבי חיפה. כן. הוא משלם 150 שקל.
לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון.
תבדוק.
אני בדקתי. זה לא נכון.
כמה הוא משלם?
יש לו 60. יש לו מ-60. יש לו מ-60 עד 120. אתה לוקח מחיר אחיד.
אני חושב, אתה מדבר על אחרי השערים.
לא, באמת. אתה נותן לו ממש מושב על הדשא.
קופמן, אני עוד בנתניה רואים נהדר.
באמת? גם במגרש בחיפה רואים נהדר. יותר טוב מאשר אצלך.
אני חושב שסגת
הכרטיסים... אתם עוסקים, אתם מסתכלים על חיפה, מכבי חיפה, כאילו כולם, כל עשרות אלפי אוהדים, מאות אלפי אוהדים, זה ילדים של יעקב לשחר. זה לא נכון.
מה זה לא נכון?
רגע, אני מכיר אוהדי מכבי חיפה, גם אנשים בגירים שחיים בטירת הקרמל, בקריות, בקריית אתא, שסופרים את הלירות.
זה נכון.
סופרים את הלירות.
זה נכון.
לבוא למשחק אבל... חוץ, רגע, כי זה הכיף היחיד שלהם בחיים.
אין בעיה, אתה צודק. את אבל מאיפה יש לו קבוצה בחיפה? איך הם נהיו אימפריה? יקלה שחר שם את הכסף. אין יקלה בחדרה. מאיפה אתה רוצה?
אין יקלה בחדרה?
אין.
שתושבי חדרה יממנו, לא חיפה.
מה זה תושבי חדרה?
למה?
אני מחזק את הדברים של ארי.
אתה מחזק? גם אתה נהיית אוליגרח. אתה ממחזיק מועדון על חשבון... רגע, אורן.
הכדורגל לא יכול להיות
להשאיר. די,
מסיר. אתה מייצג פה לא נכון.
אני אעשה לך את השוואה. אני אעשה לך השוואה.
מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
הלו, אני אעשה לך השוואה.
מכבי תל אביב ומכבי
חיפה. אני אעשה לך השוואה. אני אעשה לך השוואה, לא שקרית. אתה מחזיק קבוצה.
גם ככה התקציב של הפועל חדרה.
אתה מחזיק קבוצה. אתה מחזיק קבוצה.
גם ככה 100 מיליון פורשים 5.
די, זו הונאה. זו הונאה. אתה עושק אותם. אתה מחזיק קבוצה שאתה לא משקיע בלירה. שהעירייה מאמנת אותה.
עכשיו, מה אתה רוצה?
העירייה מאמנת אותה.
הבנתי.
העירייה.
אורן.
העירייה.
תן לו לצור.
אתה לוקח מהאנשים בקריית אתא.
יופי.
100 שקל.
יופי.
אתה לא מתבייש.
תגיד, נגד מי אתה רוצה שמכבי חיפה ישחקו?
תגיד לי, חדרה זה קבוצה
כדורגל? אני שואל אותך.
זה חדרה קבוצה כדורגל?
לא,
לא. על חשבון התושבים.
תגיד, נגד מי?
על חשבון התושבים.
הנה, רגע.
מה הנה?
עכשיו שתוק רגע ותקשיב.
תתביישו.
תגיד, נגד מי אתה רוצה שמכבי חיפה ישחקו?
נגד מישהו בליגה, במחיר שווה, במחיר שווה. 60 שקל.
אז אני אסביר לך.
60 שקל.
אין בעיה. אתה ככה, את עיריית חדרה, אתה לא מוכן שיתנו כסף.
נכון.
הקהל, אסור להם למכור כרטיסים.
ב-60 שקל.
ב-60 שקל אין קבוצת כדורגל בחדרה.
באמת?
אין.
תגיד לי, בחיפה.
אין.
רגע, אני שואל לך שאלה.
מאיפה יהיה?
אני שואל לך שאלה. זה לא מעניין אותי, אני אגיד לך למה. ספורט מקצועני, יעקב שחר, שם מיליארד שקל במועדון. מיליארד. בחדרה, עוד לא נכנס כסף חיצוני של 100,000 שקל.
אז אני מסביר לך.
מה אתה מסביר לי?
אין. היום בארץ יש 3 קבוצות.
אז אוהד בקריית אתא ישלם את זה?
לא!
מי?
אין, נגד מי?
מי?
לא, אני אשלם.
אתה אשלם קודם.
אני שואל אותך, נגד מי? מכבי חיפה? אתה לא מבין שכל הכדורגל בישראל זה מיץ' גולדר, ינקלה שחר ואילה ולא לברקן.
אם לחדרה...
אין פה ליגה, אין פה כלום.
אם לחדרה
אין פה, אין פריז.
היא לא יכולה, היא לא יכולה להחזיק
קבוצה. היא לא יכולה להחזיק קבוצה בליגת על.
אין נכון.
שלא תהיה.
היא לא יכולה.
שלא תהיה.
קריית שמונה לא יכולה.
ג'קי בן זקן. רגע, ג'קי בן זקן. איזי שירצקי. איזי שירצקי מכניס את כל האוהדים בחינם. איזי שירצקי. ג'קי בן זקן, אותו דבר.
מאיזה אוהדים שירצקי מכניס?
איזה אוהדים?
כן.
שקריית שמונה.
לא, אני מדבר על אוהדים שמכבי תל אביב.
כמה עולה כרטיס שמכבי תל אביב?
יכול להיות שעולה שם 20.
כמה? כמה? לא, אתה מדבר, אורן, תקשיב,
האמת, תקשיב, גם
אתה מדבר, אתה לא מדבר אמת, אתה לא מדבר אמת.
אני מדבר
סופר. לא, כי אני קונה כרטיסים, לא אתה.
אין לך שש קבוצות בארץ.
אדון אורן, אדון אורן גולן, תקשיב, רגע, אורן גולן, תקשיב, אם תדבר הרבה, זה לא אומר שאתה מדבר אמת. אני רוצה, באמת שבאמת ובתמים אנחנו מכירים קצת, תשקול את האמת כאופציה. נתחיל בזה.
הלו, הלו,
קודם כל האמת כאופציה. שאתה קונה, שאתה קונה כרטיס בקריית שמונה לבאר שבע, הוא עולה לך 60 שקל. לחייל, לחייל, רגע. לחייל, הוא עולה 40 שקל. אני קניתי כרטיסים לחיילים שם.
נו, אז מה?
40 שקל.
נו, אז מה?
הבנת אותי? עכשיו, אצלך,
אז איזה הוא צדיק.
אתה עושק, עושק.
עושק.
חיילים, אתה עושק תושבים. מרקע סוציו-אקונומי יותר נמוך מחדרה.
אורן, 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 תקשיב, אתה, תקשיב טוב, אתה צדיק, בזכות אנשים כמוך, יש עוד 5-6 קבוצות, כי אחרת לא הייתה ליגה בישראל. וכל החכמים,
תממן את החלום על חשבוננו.
וכל החכמים שיש להם את מיץ' גולדהר ואת ינקה לשחר, שקוברים שם עשרות מיליונים, הם יכולים להרשות לעצמם גם למכור כרטיסים ב-20 שקל. ממש
ואתה תשחק בנדמה לי, תשחק בנדמה לי, ותהיה בעלים בכאילו שקבוצה כדורגל. הבנת? ומי שמאמן אותך, מי שמאמן אותך, זה תושבים מחוץ לעיר שלך. כי בעיר שלך אין לך 70 אוהדים. 70 אין לך. הבנת?
אלא מה? 800 מדועים.
800 מדועים. אתה בעיר של 150 אלף איש. אתה בעיר של 150 אלף איש.
תגיד, מי מממן את
הכ... 150 אלף איש.
נו, אז מה?
הבנת?
נו, אז מה?
אתה מביא 800 מדועים ב-17 שקל משחק.
נו, אז מה אתה רוצה? אין שם... זה לא צפון תל אביב.
מה אין שם?
אין שם אנשים שמוכנים לשלם כסף.
למה?
מכיוון שאין.
כי המוצר ירוד. הם יתירה. כי הפועל חדרה זה שחקה עלות של שרי כל התוכנית שלהם.
המוצר, אל תהיה לי עבדה עם מוצר ירוד כשיש לך את ינקה לשחר שקובר שם מאות מיליונים.
ינקה לשחר
נולד, אין יותר כאלה.
ינקה לשחר נולד בחיפה.
מה זה?
הוא הבן של אבא חוצ'י.
לא.
הוא בא מנס ציונה.
אבל גם את הקאמרים הם ממנים אנשים מראשון ומנתניה.
אבל בקאמרי
הם מושקים אותה.
הקאמרי, אתה הולך
להצגה. הקאמרי עושק את הנתניאתים.
רגע, הקאמרי לא עושק את הנתניאתים.
למה?
כי הקאמרי אתה בא להצגה פעמיים בשנה.
לא, אני כל שבועיים.
לא, אתה כל שבועיים.
כן, יש לי מנוי.
יש לך גם לי יש מנוי, אז מה?
נו.
אתה הולך כל שבועיים. כמה הולך מנוי?
אני לא יודע, יש לי קול.
אתה לא יודע, אז אני אגיד לך כמה אני יודעת קאמרי. 300 שקל. יש לך בזה, יש לך בזה 6 הצגות.
נו.
לא מספיק טוב?
והמדינה מממנת.
כן,
המדינה מממנת.
המדינה מממנת גם אותו.
טוב, יאללה.
5 מיליון שקל.
תן לאורן גולן.
אני רוצה להגיד משפט אחד, ברשותך. הפועל חדרה, שידועה בשנים האחרונות, ומתהדרת בתקציב מינימום, שצריכה שחקנים.
על חשבון הציבור.
עומדת יפה מאוד. בצורה מקצועית, מול קבוצות של עשרות מיליונים.
כן.
אין לה סיכוי בעולם, לעולם, לגייס.
אם הקבוצות האלה לא משאילות לך שחקנים, אתה בליגה גימל. אתה שחק נגד בלנין.
אני חושב שזה יפה מאוד, וזה ראוי שהתקשורת תעודד את המועדונים הקטנים.
אתה עושק את ציבור האוהדים, אדוני.
אני לא עושק שום דבר.
אתה כן עושק, אתה קיבלת מכבי חיפה, אתה קיבלת מהפועל תל אביב, ממכבי תל אביב, ובית"ר ירושלים, שחקנים בהשאלה.
שאין להם.
אתה שילמת עבור רוטמן.
נו, אז מה הבעיה?
רגע.
מה הבעיה?
שילמת עבור רוטמן שישאיר אותך בליגה.
מצוין.
60 אלף שקל.
מנהל גדול. מצוין. מה הבעיה?
בזכות הקבוצות האלה אתה חי.
נו, אז מה הבעיה?
מה הבעיה?
זרקו לו את השחקנים שהם לא צריכים.
זרקו לו.
הם לא, אם הם היו צריכים אותם.
אז בוא נפנה.
השאילו לו.
אז בוא נפנה באמת, ליאנקה לשחר, מיץ' גולדהר, בית"ר ירושלים,
הפועל תל אביב, כאילו הפועל באר שבע, הקבוצות העשירות.
100%.
ונגיד להם, רבותיי, אורן גולן יכול להסתדר לבד.
בדיוק.
פעם הבאה שהוא רוצה...
תיחנקו עם השחקנים האלה.
לא, פעם הבאה שהוא...
שישבו שם השחקני נוער... שיפרשו מכדורגל.
ארי, עזוב אותך ממימה פאי, נו, בחייך, הסרחתם את המדינה.
לא, זה שחקנים שהם זורקים.
תיקחו להם על כל שחקן 150 אלף דולר. למה הוא הבדאי? הוא אומר שהוא עושה לכם את הליגה. אל תשכחו גם שהוא תופר את האוהדים שלכם. לא, לא, מה? תקשיב, הכדורגל לא מעניין שעושקים את הציבור. הבנת? אתם דופקים פרטי על הקופה, אתם כל קבוצה גדולה. אתם, אתה הרי לא הבדאי על ינקלה.
הוא מיליארדר.
אתה הבדאי. אתה הבדאי. על האוהד מטירת הכרמל, אתה אוהד על הבדאי על האוהד מנהריה, רק עליהם.
אורן,
אני קורא לאוהדי מכבי חיפה, אני קורא לאוהדי מכבי חיפה לא לבוא למשחק, יש טלוויזיה, אל תבואו. אם אורן כזה הבדאי, שישאר לבד עם ה-800 אוהדים שלו.
אם האוהדים לא יבואו, זה בסדר.
אורן, שהמצפון שלך יהיה נקי, אתה בסדר, בזכות אנשים כמוך, יש כדורגל גם מחוץ לתל אביב וחיפה.
תודה רבה, שיהיה ערב טוב.
תודה רבה לך.
נדב צציפר, ידיעות אחרונות ויינט.
אל תרתח, אדון עזריאל.
אה?
אל תרתח, אדון עזריאל.
תקשיב. תבין, חכם. צורח על... בוא נראה אותך צורח ככה על ינקלה שחר.
למה, כמה ינקלה אני לוקח?
מה זה משנה כמה הוא לוקח?
כמה הוא לוקח בחדרתי?
מה, הוא צדיק?
אה, הוא צדיק.
ינקלה, צריך להדליק משואה. אבל אני לא רואה אותך צועק על ינקלה או על מיץ' גולדה.
כי ינקלה אין לי סיבה לצעוק, הוא לוקח 60 שקל.
אין.
60.
100%.
וכרטיסי חייל.
ינקלה צדיק.
וכרטיסי נוער. שם אין.
ינקלה צדיק.
אין.
ינקלה, אני אומר ברצינות.
אז למה קראת לאורן צדיק?
ינקלה צדיק.
למה קראת לאורן צדיק?
מכיוון שבזכות האנשים כאלה יש כדורגל מחוץ לתל אביב וחיפה.
מחוץ לתל אביב וחיפה.
בוודאי. מה אתה? יושב לי באולפן בתל אביב וצורח לאנשים.
אתה מבין?
שמהבוקר עד הערב מחזיקים קבוצה.
עושה קבוצה עירונית בעיר של 150 אלף איש. ל-800 אוהדים.
בוא תעשה יותר טוב.
ל-800 אוהדים. אני לא עושק.
תעשה.
אני לא בעונה.
או, מה זה עושק?
מה זה עושק?
מה זה עושק?
תשלם אתה, בוא נראה.
האיש בנה בתים על חשבון האוהדים של מכבי חיפה.
מחזיק מועדון על חשבונם. על חשבונם.
מסועה.
תגיד, הם שותפים? הם שותפים במועדון שלך, של ינקלה.
למה מי? אתה היית עושה מועדון בחיי בחדרה.
אם לא היה לי בחדרה משקיעה, לא הייתי עושה בליגת העל.
אז לא היה כדור. יאללה,
הבנת אותי? לא הייתי עושה.
אז לא היה כדורגל, לא בחדרה, לא בבאר שבע, לא בשום מקום.
שהמדינה תממן, לא האנשים המסכנים, לא החיילים ששמים משכורת חייל הכרטיס.
המדינה מממנת, אתה יודע את זה.
כן, המדינה מממנת.
בוודאי.
אבל לא מספיק.
לא מספיק.
כי עדיין עושקים את התושבים.
ואחרי זה צועק על ראשי ערים שנותנים כסף.
כן, לקבוצה.
זה המדינה.
לקבוצה מקצוענית? גרוש שלו.
אז אמרת שהמדינה תממן.
שהמדינה תממן. אני, אתה לא רוצה.
מי זה המדינה?
הלו. אורן גולן רוצה קבוצה? לך תביא תומך. אין לך, אל תעשה קבוצה.
אז אני אומר לך.
זה הכל.
אם אנשים כמוך לא היה בחדרה ולא היה בשום מקום חוץ מחוץ תל אביב.
בינתיים, מי שקונה כרטיסים בינינו זה אני ולא אתה, אנשים כמוני. אני משלם על הזבל הזה. אתה לא.
מה אתה אומר?
השנה אין לך מנוי הרי. בביתר.
אתה רוצה לראות?
של השנה?
לא ביתר.
אז מי עשית פה רמת גן?
כן.
אה, הבנתי. אוקיי.
תדאג ראשי, שלחו לי קבלה.
כמה עלו לך משחק?
אלף שקל, תרמתי אתמול.
אלף שקל. תרמת?
כן.
לא מנוי, תרמת.
נו, אז מה? אני לא הולך משחקים, תרמתי. תרמתי.
תרמת?
כן, תבדוק.
תרומה זה לא מנוי.
אנחנו נדבר עם עיניו חז, אבל תבדוק.
נדב.
כן.
בוא נדבר קודם כל על ביתר ירושלים. גם שם יש בלגן עם האוהדים, אוהדי באר שבע, שלא רוצים, אתה יודע, לשלם את המחיר, שהמועדון...
כן, אבל דווקא ביתר ירושלים החליטו להוריד את העלויות.
כן, 90-45, זו הודעת המועדון, הגיעו להסכם עם באר שבע, יש אבל עמלה של 10% על הכרטיס, אז זה 100 שקלים ו-50 שקלים.
אבל הוא חד על הדדיות, קוף, תאמן, זאת אומרת, שגם במשחק הבא של באר שבע...
לא, אבל זה הדדי, הגיעו להסכם שני המועדונים, הגיעו להסכם.
בדיוק.
מצוין, אם מגיעים, הכי טוב.
אגב, אם הזכרתם את כולם, אני חושב שהכי הגונה מכולן, זה עוד דווקא פה לירושלים, שהיום הודיע...
נכון, הזכרנו את זה.
60 שקל בכל משחק, לא מעניין אותנו מה מימו.
לכולם.
בכל משחק ביתי 60 שקל.
לאוהדים, לאוהדים ולאורחים.
לאוהדים ולאורחים, בכל משחק, ולא משנה איזה משחק.
כמה עולה מנוי להפועל ירושלים?
וואלה, לא יודע, אני יכול לראות שיש שם 1,500 מנויים בינתיים.
יפה.
חלקם תורמים כמוך.
יפה.
תורמים ממש.
יפה. בסדר, ככה צריך להיות.
בערך פי שניים מאשר ביתר ירושלים, אגב, שתבינו. ביתר עם 800 אוהדים.
100%.
שמונה מנויים. הפועל חדרה וביתר ירושלים עם אותם מספר מנויים.
כמה אנשים יהיו במשחק ביום ראשון?
אני חושב שלא יהיו יותר מדי, אני לא בטוח אם לא יהיו יותר אוהדי באר שבע מאשר אוהדי ביתר, כי אוהדי ביתר חלקם הגדול רוצה להחרים את הסיפור, גם משה חוגג היום מוציא את הפוסט הזה בפייסבוק. תשמע, אני לא, אתה יודע שאתה מוכרי הארטיקים האלה, אני מאוד אוהב אותם, אבל זה גם מתחיל להיות כאילו, אתה יודע, לא רוצה, אם משה חוגג רוצה לעזוב, תקום וגיד אני עוזב, מה זה אם זה לפמיליה, ואולי אני אעזוב, ואולי פה, ואולי שם, הוא ישב עם אוהדי לפמיליה עוד פעם, ומן הסתם לא יהיו להסכמות, וזה מה שיהיה, ולא יהיו הסכמות, וגם אלי תביב כבר אכל את הדבר הזה, אבל פחות שאלי תביב אמר אני הולך, הוא הלך, ופה אני שומע את משה חוגג כל כמה חודשים, אני הולך, לא אני נשאר, לא אני הולך, אני נשאר, אף אחד אמר זה כת חוגג בכוח, אני חושב שגם מועדי ביתה ירושלים כבר היו רוצים שיראה משהו אחר, מאשר אנחנו רואים בטח השנה הקיץ הזה.
תקשיב,
לדעת, שיחים רק, ביקשת לדעת כמה עולה מנוי מליניאק, 800 שקלים. מנוי רגיל.
למי?
רק למשחקים, כאילו רק למשחקי הליגה.
למי?
לכל אחד, מנוי.
לאיזה קבוצה?
מנוי, להפועל ירושלים.
אוקיי, יפה.
יפה, כן, בסדר.
מה לא בסדר?
מצוין. מצוין.
הלוואי וכל המועדונים היו כמו הפועל ירושלים.
זה לא מועדון עשיר.
אבל חדרה עשו ב-400, אתה אמר אורן.
אין, תשתקשיב.
לחדרה יש עירייה עם 5 מיליון, לירושלים מקבלים העירייה 4.5 לירות.
חדרה, ירושלים, זה מועדון אוהדים למופת, ואם יצטרכו לתרום עוד 1,000 שקל כל אחד, אז מי שיש לו גם יתרום. שמע, זה מועדון יוצא דופן. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו.
עדיין פרופורציות, זה בסך הכל 1,000 חברי עמותה, כאילו 1,000 חברי.
נכון, נכון.
פרופורציות.
אני חייב להגיד לך רק מילה, אני חייב להגיד לך מילה אחת על חוגג. הבן אדם הגיע, היה חיה מוזרה, ולא יודעים עד היום איך לאכול אותו, הוא לא יודע איך לצאת ממה שהוא הסתבך, התחיל עם מאבק בגזענות וכולם בעדו, הסתבך עם הניהול, אני לא יודע מה קורה עם הביטקוין, אתה יודע, זה חוסר ודאות, בלגן אחד גדול, ואני לא רואה גם מי יקנה מועדון כזה.
אמרו את זה, דווקא ביתר ירושלים, לצערם של אוהדים, שזה מועדון לא יציב וניהולית בשנים האחרונות, אבל בכל פעם נמצא מישהו שיקנה את הקבוצה הזו. אם זה אלי תביב, אם זה חוגג, אם זה כל פעם נמצא מישהו אחר שקונה, דווקא במקומות האלה חבל הזמן.
תגיד, בוא נדבר על מכבי תל אביב, מחר באים עם ניצחון מקרנדי.
קרגנדי,
מחר המשחק הגומלין, אתה יודע, באמת אפילו תיקו מספיק.
כן, כן, אני חושב שמכבי תל אביב, גם, הם לא יגידו את זה בפה מלא מן הסתם, אבל מכבי תל אביב תהיה חלק משלב הבתים של, ליגת הקונפרנס, הם עסוקים בעיקר בסיפור של חיזוק, גבי קניקובסקי זה השם החם ביותר, סיכום עקרוני בין מכבי נתניה למכבי תל אביב, במידה וגבי קניקובסקי לא יוצא לאירופה, ואני יכול לכם קופי מניאק שהוא מאוד רוצה, וזו המטרה שלו, אז הוא ישחק במכבי תל אביב, הפועל באר שבע מאוד מאוד רצתה אותו, אני יודע שגם מכבי חיפה, אבל מכבי תל אביב, יש שם קשרים טובים של ניב גולדשטיין המנכ"ל, עם כל החבר'ה, ולובן, ושרון תמה, וברק יצחקי, וכל החבר'ה האלה, וגם יהיו גם העברות שחקנים, אז אם גבי קניקובסקי לא יצא לחול, אז הוא צפו לשחק במכבי תל אביב, אלא אם כן יקרה איזה משהו מאוד מאוד דרמטי באחר, ומחפשים בעיקר חיזוק, עוד שחקן כנף זר להביא, יש להם עד 14 בספטמבר את הסיפור הזה, ומבחינת המשחק המחר, זה משחק נגד קבוצה שכמעט יעודת ליגה בקזחסטן. זאת אומרת, זה לא... זה בסדר, מכבי תל אביב תעבור אותם.
יגיעו לבתים. צנצי, המון תודה.
בדיוק.
פרסומות, נשוב.
ביי.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק. אחידה יומית.
אנחנו שואלים אתכם מהערב מה המשותף לקווין מגי ועומרי קספי, ניתן להשיב את התשובה בדף הפייסבוק של התוכנית, עם שם ומספר טלפון ספורט 103 FM, העונים נכונה עסקו בשלושה כרטיסים בתערוכת ברסה, בילוי קיץ מושלם וחוויה אינטראקטיבית לכל המשפחה, בהיכל הטוטו חולון, לכרטיסים טיקט מאסטר כוכבי 9964.
אחידה יומית.
חזרנו. אהוד רצבי, יושב ראש עמותת אילן. אהלן, ערב טוב. אהוד?
כן, אתה שומעים אותי?
מצוין.
שומעים אותך מצוין. קודם כל, ההישג של איאד שלבי, באמת גיבור אמיתי בסיפור חייו, מדליית זהב היום ב-100 מטרים גב, שחיין בן 34, שוחה מגיל 6, אבל אני רוצה להתמקד איתך במשהו שאולי העמותה יכולה לסייע, אם ביכולתכם, אתה גם היית חבר כנסת, אז בטח יש לך את הקשרים הנכונים. אביב יוסוף, שמלווה אותו לכל התחרויות, 3-4 חודשים בשנה, הוא צריך להיות צמוד אליו, כי הוא דרוש טיפול, והוא לא מקבל את קצבת הביטוח הלאומי שמגיע לו, בגלל שהוא נוסע לחול. אתה יודע, החליטו ביטוח הלאומי שהוא לא ראוי, על אף שהילד נכה 160%.
כן. מוכר וידוע. מוכר וידוע. תרשה לי רק, אני אשמח לענות לך גם לזה, אבל אני חושב שקודם כל בוא נדבר על ההישג היוצא מן הכלל. אני מכיר את יעד מרגע שהצטרפתי לאילן כיושב ראש בהתנדבות ב-2006. הוא הצטרף אלינו ב-2003, וההישג שלו הוא פשוט מקסים, כי באמת עד היום הוא היה תמיד במקום הרביעי, והנה זה הצליח, והנה זה הגיע, והבחור הזה הצליח להשיג הישג יוצא מן הכלל. אני חושב שהוא השיג הישג יוצא מן הכלל, לא רק לעצמו, אלא גם למשפחה שלו וליוסף אבא שלו, וגם לכל האוכלוסייה בארצנו שלנו, שיש לנו על מה להתפאר. המצב שבו אדם נוסע ומשתדל, ויש בו העצמה אישית אדירה, גם מהווה עבורנו אתגר גדול, שבאמת אפשר להתגבר על קשיים הרבה מאוד בזכות כוח רצון ונחישות. עכשיו לעניין שאתה מעלה, העניין הזה ידוע, ואנחנו בהחלט כעמותת אילן עוזרים בנושא הזה. יש איזשהו כלל בביטוח לאומי שכאשר אדם נוסע לחול מספר פעמים בשנה נשללת ממנו הזכאות, והדבר הזה נעשה באופן אוטומטי, אבל זה לא פעם ראשונה דרך אגב. מובן מאליו שיעד זקוק למלווה באשר היותו מוגבל בצורה רצינית, ולכן צריך להיות לו מלווה, והמלווה הנאמן הזה הוא יוסף אבא שלו. המחשב פולט את מה שהוא פולט באופן אוטומטי, ואני משוכנע שהביטוח הלאומי יבין את הנושא הזה וימצא...
לא הבינו עד היום, יהוד.
בבקשה?
אני אומר, לא הבינו עד היום, זה כבר כמה שנים.
שוב אני אומר, לא שאני מצדיק חס וחלילה, אני חושב שזה באמת דבר לא סביר ולא ראוי. אני משוכנע שכאשר הנושא הזה יגיע אל האנשים הראויים בביטוח לאומי, אז הם גם יבינו שמה שהמחשב עושה בצורה שגויה, האדם שיושב מאחורי אותו דלפק ישנה את זה. כך עשינו דרך אגב בפעמים קודמות, ואנחנו כבר מטפלים בנושא הזה עוד לפני שזה הגיע לגלי האתר, מה שנקרא. אז הנושא הזה יטופל ומטופל, ואני משוכנע שהביטוח לאומי יחזיר את המצב לקדמותו. זה לא תקין, כדי שזה יהיה ברור.
תגיד,
לא תקין, לא ראוי.
אתה לא מכיר את מאיר שפיגלר?
אני מכיר אותו היטב, ודאי.
מה, מאיר שפיגלר, דברים כאלה, מנכ"ל הביטוח הלאומי, דברים כאלה קופצים לו, ואם יש מישהו שיכול לסדר את הדברים האלה, זה הוא.
אז כמו שאמרתי, הנושא הזה מטופל ויטופל, ומאיר שפיגלר יעשה את זה, וגם יש לו אנשים מתחתיו שהם באגף שיקום, וכן הלאה, ואנחנו כבר בקשר איתם. כמו שאמרתי, הנושא הזה הוא לא חדש, הוא כבר הופיע פעמים קודמות, וגם בנוסף לכך אני אגיד, הנושא הזה ששללו ממנו את הקצבה, הוא לא בגלל הנסיעה לאולימפיאדה, אלא בגלל שאבא שלו, יוסף הנחמד, ליווה אותו לתחרויות שמהם הוא חזר עטור מדליות גם כן. מובן מאליו, וברור מאליו שיעד לא יכול להסתדר בלי מלווה, והמלווה הכי טוב שיש לו זה יוסף עצמו.
יפה. תגיד, אם הייתי עושה סקר, והייתי שואל את הציבור, מה הסיכוי של מוסלמי משפרם לזכות במדליה, לייצג את ישראל ולזכות במדליה בטוקיו, אני לא חושב שיש אחוז אחד שהיה, זה נשמע בדיוני. והשאלה, איך אתם באמת, שמענו קודם מחנוך בודין שיש מאמן שזיהה אותו בגיל 13, עד לאן אתם מגיעים באיתור שלכם, מה הסיכוי של מישהו שבאמת נמצא בפריפריה להגיע לקדר כזה אולימפי?
תראה, אני חושב שהדבר, אני, קודם כל, ההישג של יד הוא הישג אישי ממדרגה ראשונה, זה בלי שום קשר לכך שהוא מוסלמי או יהודי או נוצרי או whatever. יש לזה חשיבות אחת מאוד מאוד גדולה, וזה היכולת באמת של אנשים למצות את עצמם ולהגיע להישגים שאדם מן היישוב לא יכול להגיע אליהם, הרבה מאוד בזכות המאמן האישי שלנו באילן חיפה, הרבה מאוד בזכות מה שאנחנו עושים באילן. עכשיו, הפעולות שאנחנו עושים בעמותת אילן, והם לא רק במרכזי הספורט, אלא גם במרכזי שיקום, הם בכל המדינה, בכל הארץ, בכל מקום, לרבות הפריפריה, לרבות פעילות מאוד מאוד ענפה, בתמרה למשל, ובעוד יישובים ערבים אחרים, יש שיתופי פעולה מצוינים. מה שאני שמח, חוץ מאשר ההישג האישי והמדליית זהב, זה על שני דברים. קודם כל, שהאוכלוסייה תבין שאדם עם מוגבלות, זה לא מוריד אותו, זאת אומרת, בוא נגיד, שנים בתפיסה, האולימפיאדה הפרלימפית לא נחשבה משום מה. ואני אומר שמשך כל השנים כולם,
למה? אהוד, המדליה היום של יד היא המדליה 167 בשחייה פרלימפית.
אז אני אומר עוד פעם, והאוכלוסייה הרגילה, אם תשאל היום, איך אמר מקודם אריה, אם מישהו ברחוב תשאל אותו מה זה אולימפיאדה פרלימפית, אני מוכן להתערב איתך שרוב האוכלוסייה לא יבינו, הם צפו בעדיקות רבה ובצדק בהישגים הנפלאים באולימפיאדה הרגילה, בפרלימפי פחות הקשיבו. אתה יודע מה? תגיד לי כמה אנשים באמת ליוו ונסעו לאולימפיאדה בטוקיו, וכמה נסעו לאולימפיאדה הפרלימפית, אני מדבר על צלמים וכן הלאה וכן
אתה,
הלאה.
אתה צודק, לא, אתה צודק, אבל צריך לשים גם את הדברים בפרופורציה. זה כן. כמעט מובן מאליו שהאולימפיאדה הפרלימפית היא פחות פופולרית מהאולימפיאדה של אנשים בריאים. אבל מאז שחיברו את המשחקים הפרלימפיים למשחקים האולימפיים, באותם מתקנים, באותם מקומות, לדעתי זה קיבל חשיפה פי כמה ממה שהיה בעבר.
ממה שהיה ועדיין לא מספיק, ואני אומר לך אישית, אני כמובן משוחד, כן? אני, כשאני רואה אדם עם יד וחצי, נקרא לזה, לרגע אחד לצורך ההגזמה ולצורך הבוטות, שיודע לשחות יותר מהר ממני ויותר מהר מאנשים אחרים שהם שלמים בגופם, אז אני אומר, שפו לו, שפו למאמנים, שפו למי שיודע להביא אותו למצב כזה, והוא עצמו והתמיכה של המשפחה שלו. בעצם הרעיון הזה שאתם כרגע עושים, מבחינתי, זה כלי נהדר, כדי שהציבור ששומע יבין שאין כמו האנשים האלה, שלמרות כל הקשיים, יודעים להתחרות, כנגד כל הסיכויים, יודעים להביא את עצמם למצב שבו הם מתחרים, וחוזרים עם מדליות, כמו שאתם אמרתם, יותר מדליות פרלימפיות הגיעו לטובת מדינת ישראל מאשר מדליות רגילות. אני רוצה להזכיר ב-68, נדמה לי זה היה, קצת אחרי מלחמת ששת הימים, האולימפיאדה הפרלימפית הייתה פה בארץ, במועדון שלנו, מועדון הספורט על שם ספיבק ברמת גן, ואני יודע שאנחנו, דרך אגב, המדליה של יד, אני מוכן לשים את ראשי, היא הראשונה שבתור, יהיו עוד מדליות נוספות בתחומים נוספים, לרבות בשחייה, והמצב שבו אנחנו פועלים במרכז ספורט, גם ברמת גן וגם בצפון, מביא אלינו הרבה מאוד אנשים שמתחילים בשיקום, ואז המאמנים שלנו יודעים לאתר את הפוטנציאל ומאמנים אותם. זאת עבודה קשה. עבודה קשה מאוד. היית צריך לראות את ההסגר שיעקב המאמן, יעקב בננסון, שם את כל השחקנים, לא הסכים שאף כתב יגיע, לא הסכים שאנחנו נגיע, שמא חס וחלילה מישהו משם ידבק. יש להם מחנה אימונים, יש להם, תראה, חזרו לפני כחודשיים עם 12 מדליות, השחיינים הפרלימפיים שלנו מפורטוגל. לצערי הרב, זה לא פורסם בשום מקום.
כן, אבל עזוב, אנחנו לא מדברים על התקשורת כרגע, אנחנו מדברים על ההישג של ליד, אני מקבל לעוד הישגים, גם של השחייה, גם של החותרים, של השייטים, של נבחרת הכדור שער.
יש לנו את הבוצ'ה, שזה גם, וגם טניס שולחן כמובן.
אבל אנחנו נשתמע, ובוא נקווה באמת שתצליחו לעזור לבחור הזה, ובעיקר לאבא שלו, המון תודה.
אנחנו נעזור לו, זה ברור מאליו, והגאווה היא גאווה גדולה. אני הולך כמו אבא גאה עם חזה מנופח.
יפה, המון תודה.
תודה לכם,
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן.
הפועל באר שבע לקראת אנורטוזיס יוצאת עם תיקו אפס בבית, משחק מאוד חשוב למועדון. מה אתה שומע? מה הולך לקרות שם?
טוב, קודם כל ברגע זה עושים את האימון המסכם באצטדיון. צפיתי במסיבת העיתונאים שעברה בפייסבוק, הופתעתי קצת מהעיתונאים הקפריסאים, כמעט ולא שאלו שאלות את רוני, וזה אחרי שהוא אימן שם, אז בטוח שתהיה מסיבת עיתונאים יותר מעניינת, אבל היא הייתה מאוד קצרה וכמעט בלי לשאול שאלות. התורה מבחינת הפועל באר שבע והאוהדים שלה זה שלושת השחקנים שהיו בספק עד שלשום, אמריאו הבוקר ונמצאים כרגע על הדשא, שזה חתם עבד אל חמיד, יוג'ין אנסה וסגיב יחזקן. אני מתקשה להאמין שחתם ישחק, כי הוא לא יתאמן אפילו אימון אחד מאז המשחק הקודם.
כן, אמרת כבר אתמול גם שבנבחרת הוא לא יהיה. מה, מי, בוא נדבר על מי כן יהיה.
אבל כן, אבל יש איזשהו סיפור קל במצב, ודיברתי היום גם עם גורם בכיר בנבחרת שעדיין מאמין שהוא כן ישחק, אז בוא נראה, יכול להיות שחתם בסוף כן יהיה בנבחרת. אני, הערכה שלי זה שבסופו של דבר אנחנו נראה את דוד קלטין כמגן שמאלי, מיגל ויטור ואיתן טיבי בלמים, אור דדיה מגן ימני, כמובן שאריאלה...
קלטיס לא עובר לא לביתר? קלטיס לא הולך לביתר? מצפים לו שם?
לא. קלטינס, דווקא מי שמאוד רוצה את קלטינס זה יואב קאץ ואלישה לוי, אבל כרגע הפועל באר שבע לא משחררת אותו. אז כמו שאמרתי, קלטינס כנראה מגן שמאלי, יד אבו עביד ולא אור דדיה מגן ימני, ויטור וטיבי בלמים. בקישור יכול להיות שאנחנו נראה, אתה יודע, קישור יותר מעובה, כי גורדנה נראה טוב באימונים ובמשחק האחרון בגביע טוטו, לא פתח הרי בשבוע שעבר, אז יכול להיות שנראה את גורדנה חובר לבריירו ופטרוצי, והופך, אתה יודע, לשלישיית קישור כזה יותר חזקה, וקדימה אני מעריך שנראה דור מיכה, יוג'ין אנסה וסגיב יחזקי, לא איתי שכטר. הערכה שלי זה שאתה יודע, אנחנו נראה את הפועל באר שבע, אתה יודע, מהסוג הזה, כמו שגוטמן אוהב לומר, קומפקטית כזאת, ומנסה לצאת למתפרצות. קשה לי לראות, הלוואי שנראה את הפועל באר שבע שולטת, אתה יודע, במחצית הראשונה, כמו שהיא שלטה בבאר שבע.
בוא נקווה שבאמת השליטה גם תתורגם לשערים, צריך לנצח.
זה ודאי, זה ודאי, אבל כמו שאמרתי לך לאורך כל השבוע, אני חושב שהמשחק הולך להיות משחק קשה בשביל הפועל באר שבע.
אכן כן, אבל משוכה שחייבים לעבור אותה, אתה יודע, כתנאי הכרחי. על הכיפק.
הכרחי זה ודאי.
תוכמן, המון תודה.
יאללה, ביי.
פרסומות, נשוב. חזרנו. לירן שכנר, ספורט אחרת, אהלה, נערב טוב.
מה
העניינים? וואלה, הכל בסדר, סוחבים. הרוב טוב, על השאר עובדים. על פי פרסומים, מה שנקרא זרים, שלא אושרו בקרב אוהדי טוטנהאם בישראל, ארי קיין סיכם אישר ברשתות החברתיות, שהוא נשאר בטוטנהאם, לעונה הקרובה.
כן, הוציא הודעה בטוויטר, היום בבוקר, צהריים, שעוננו, עדיין בוקר שעון אנגליה, שהוא מאוד התרגש מהמחווה שעשו לו האוהדים במשחק האחרון כשהוא נכנס כמחליף ל-20 דקות. הוא לא רשם עם זה מה שגרם לו, אבל הוא הודיע שהוא החליט גם הקיץ הזה להישאר בטוטנהאם, וזה מהלך מפתיע. אנחנו דיברנו רק לפני 4 ימים, 3 ימים, ודיברנו, אני האמת חשבתי זה לא יקרה, אני לא יודע למה אתה מקשיב לי, אבל פאפ, אני חשבתי שפאפ ייתן כל סכום, וששייך מנסור ייתן כל סכום, אבל הנה, גם דניאל לוי וגם ארי קיין, כנראה רוצים אחד את השני לעוד שנה.
כנראה שזה היה לאגו, אתה יודע, שדניאל לוי אמר, אני לא צריך את הכסף, אני רוצה אותו.
יכול להיות.
כמה זמן עוד יש לו חוזה במועדון?
זהו, זו הענה האחרונה. והעניין הוא ש... דניאל לוי אולי גם ראה את ההצלחה הגדולה של, לא גדולה, אבל הצלחה, שני ניצחונות על האפס, 1-0 בלי לספוג, במשחקים קשים, והוא אמר, וואלה, אולי מרי קיין, אולי תהיה לנו עונה טובה, אני לא יודע לזכות בתואר, אבל נחזור לטופ 4, והוא יודע שבלי מרי קיין אין לו את הסיכוי הזה, ולכן אני חושב שזה שילוב, באמת, התוצאה הסופית, המפתיעה, בשילוב של החלטה של דניאל לוי
שגם אם בקיץ הבא הוא לא יקבל כסף גדול, אז לפחות יהיה לו עוד שנה את הסיכוי הזה לזכות בתארים, וגם את הרצון של הארי קיין.
מה זאת אומרת בקיץ הבא?
לא להחזיר בתואר.
בקיץ הבא הוא חופשי, לא?
נכון, נכון.
אז מה זה בקיץ הבא הוא יקבל? הוא לא יקבל. הוא לא יקבל.
תמיד יש את ינואר. לא, לא, לא. תשמע, אם בינואר הוא מחליט כן למכור, אז הוא כן למכור. אתה יודע, אי אפשר לדעת. באמת שאי אפשר לדעת.
לא, זה לא סוס.
זה לא שוק עבדים. בינואר אני אגיד לו, הוא יגיד לו, אני לא רוצה ללכת. מה זה אתה רוצה עם קור? אני הגעתי למצב שאני חופשי בינואר לנהל מסע ומתן עם מי אני רוצה, לא עם מי אתה רוצה.
זה אתה אומר, וזה אנחנו אומרים כרגע, אבל אנחנו כולנו חשבנו שבקיץ הזה הארי קיין לא יתפשר וילך בכל מחיר, והנה אנחנו רואים...
בסדר, אבל הוא אומר, אוקיי, אני, הרי הוא לא סובל, זה מועדון שהוא גדל בו.
בן כמה הוא?
אתה הבין?
נכון, 28.
יש לו,
אתה מבין? אז הוא אומר, אוקיי, אני אשחק את העונה הזאת, הקהל בכל אופן אוהב אותו, יודע שהוא מסיים חוזה, אז אין לי...
הוא החליט בינואר, כשכבר התחילו השמועות על לכתו, ואמרו ריאל מדריד וכו', הוא החליט שהוא רוצה לשחק באנגליה, הוא ראה את מה שקרה למייקל אוהן, שהיה לפני 20 שנה, אמנם לא במשבצת הזו, כי הוא היה הרבה יותר צעיר, אבל הוא היה החלוץ של אנגליה, והלך לריאל מדריד ובעצם נקבר שם, וההחלטה של הארי קיין זה שהוא רוצה להפוך, הוא כבר עכשיו סוג של אגדה אנגלית, הוא הקפטן, הוא השחקן האנגלי הכי פופולרי, אבל הוא החליט שהוא רוצה להישאר באנגליה, וסיטי הייתה אופציה מצוינת, גם יונייטד עדיין אופציה מצוינת, אבל כנראה כמו שאתם אומרים וכמו שהוא הודיע בטוויטר ממש ככה, הוא התרגש מאוד מהקהל, וכנראה שהוא באמת אוהב את המועדון הזה.
כן, ובוא נאחל לו הצלחה, אתה יודע, בכל אופן...
יש עוד דוגמאות לשחקנים שהלכו לספרד או למקומות אחרים ואכלו אותה. תשמע.
נכון, אבל אני חושב
שזה... מה עם גארת בייל?
גארת בייל הוא לא היה כישלון בריאל מדריד. גארת בייל הביא לריאל מדריד גביע בשנה הראשונה שלו, שנה אחרי זה הוא הביא להם את... את אליפות אירופה עם שערים אחרים. גארת בייל לא היה כישלון בריאל מדריד. השנים האחרונות היו שנים שאנחנו זוכים יותר את הריבים שלו עם זידן. Yeah. סך הכל, אם תסתכל על מספרים של בחור כמו גארת בייל, שהוא לא אנגלי וולשי, אבל הוא בריטי, בוא נגיד במאגר הזה שאתה מכנה שחקנים בריטים שעזבו את הפרמייר ליג, הוא לא כישלון, זה לא מייקל אוהן.
ברור.
והארי קיין יש לו המון המון מה להפסיד אם הוא יוצא מאנגליה, ולכן הוא
צריך
לקחת עוד שנה.
שני אברים.
שלום.
גם כן, צ'או, פרסמות. חזרנו, עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. עוזי? סליחה, טעות שלי. עינב חזנבלד, הבעלים של הפועל רמת גן, אהלן, ערב טוב.
יושב ראש,
אהלן,
ערב טוב.
מועדון הכדורגל, הפועל רמת גן גבעתיים, שאפשר לקרוא להם בקיצור האורדונים, הודיע על פתיחתו של פרויקט חדש, מרגש אמנם, ובנוף של הכדורגל הישראלי, פתיחת קבוצת כדורגל לבני נוער עם צרכים מיוחדים, על אף שאנחנו עניים אריה, אנחנו חברתיים, לא כמוך.
מה זה חברתיים?
דואגים לילדים כאלה.
אני את רומתי תרמתי.
בוא תפרט.
אנחנו באמת מועדון שחרט על דגלו את נושא התרומה לקהילה, מעבר לנקודות וניצחונות וחשש לעליית ליגה כמו שאנחנו מתבדחים.
נכון.
אז אנחנו במשך כל השנה תורמים לקהילה והולכים לבתי חולים ועוזרים לאוכלוסיות חלשות ומעורבים מאוד בחיי האוהדים שלנו, אם מישהו צריך משהו אנחנו תמיד נמצאים שם, והחלטנו בעקבות איזשהו טריגר שתכף נספר עליו לפתוח באמת קבוצת כדורגל לבני נוער בעלי צרכים מיוחדים, ואנחנו הולכים להפוך את הקבוצה הזאת לקבוצה סופר מקצוענית, זה לא, אנחנו לא פותחים קבוצה כדי להגיד, יאללה, פתר, הם יקבלו את כל הציוד שצריך, ואת כל המתקנים שצריך, ותלבושות, ומשחקים, ואנחנו נשלב אותם בפעילות השוטפת של המועדון, כמו משחקי בוגרים וקבוצת נוער, הם יקבלו מהמועדון באמת מעל ומעבר, כדי להצליח, ויש לנו, זאת אומרת, יש לזה עד גדול מאוד וחיובי מאוד, נרשמו כבר 35 ילדים ויש לזה ביקוש גדול מאוד. ואיך זה התחיל?
רגע, יש עוד קבוצה כזו בארץ?
אני לא יודע, אני חושב שיש...
יפה שאנחנו התחלנו.
אני חושב, כן, אנחנו תמיד ראשונים, אני חושב שיש אולי איזה מסגרת כזו במכבי תל אביב, אבל בטח לא במתכונת כמו שאנחנו הולכים להפוך אותה, כן, ואנחנו הראשונים. יש ארגון, יש ארגון בינלאומי שנקרא Special Olympics, זה ארגון שמקדם עיסוק בספורט של אוכלוסיית אנשים עם לקויות, ואנחנו בשיתוף פעולה מלא איתו. המנכ״ל בארץ, בחור מדהים בשם גון צורי, עוזר לנו גם בנושא של ציוד וגם בנושא של כסף, ואנחנו בונים את הקבוצה הזאת יחד איתו.
איפה מתאמנים?
מתאמן גם במגרש של רמת השיקמה ברמת גן, וגם בית שרת אוניצן שירזי בגבעתיים.
אני אגיד לך למה אני שואל. כי אני יודע שיש מגרש משופץ בפארק הלאומי שמשחקת שם, אמורה לשחק מחלקת הנוער, ואני שומע שהמגרש הזה עומד סגור מאז שהוא שופץ.
המגרש הזה הוא נבנה מחדש בעצם, הוא לפני חצי שנה או יותר הסתיימו עבודות, הוא עדיין לא נפתח, אנחנו מחכים לזה בחילון עיניים, יש לנו 800 ילדים במחלקת הנוער שמצפים, הורים, לא נפתח כי חסר טופס 4 או משהו כזה, פוליטיקה לא רוצה להיכנס.
טופס 4 זה העירייה.
לא,
העירייה נותנת העירייה.
גם המשרדים, גם המשרדים משלטים, כן. איפה משחק הנוער בינתיים, עינב?
הנוער משחק בשיקמה, במגרש השיקמה, שהוא לא שלנו, הוא של העירייה.
ושאר הקבוצות, נערים, ילדים, נערים שלוש קבוצות גילאיות, ילדים, כל הדברים האלה.
יש לנו 15 קבוצות במחלקת נוער, שהיא אגב, החזקה והגדולה בתולדות הפועל רמת גן, וכולם מתקבצים ליומיים וחצי במגרש השיקמה. יש לנו חצי מגרש אחד. החצי השני זה של הכוח, המועדון הקטן הזה מהצד השני.
תגיד, אתה לא רוצה לדבר על פוליטיקה, אני אבל מדבר עם הקוף. תגיד, יכול להיות שראש העיר לא פותח את המגרש בגלל שהוא...
רוצה לאחד.
לאחד את הפועל עם הכוח?
עירוני, הוא רוצה שכל הקבוצות ברמת גן?
לא, 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 לא. בכדורגל... יש רק את הפועל רמת גן, הכוח כבר בליגה ב'.
לא שונה, אבל לא רוצים לאחד.
עמידר לא קיימים.
הכוח זה הכוח עמידר.
הכוח זה עמידר, הם בליגה ב', הם בקושי קיימים, זה לא מה שהיה פעם. אין סיכוי שיאחדו את הקבוצות. הפועל רמת גן...
זה ברור.
הפועל רמת גן זה המועדון כדורגל היחיד בעיר, הערים רמת גן וגבעתיים, ראשי הערים צריכים לעשות הכל כדי לעלות את הקבוצה הזאת לליגת העל, כי זה בהחלט מגיע לה.
אז המגרש ייפתח או לא ייפתח?
המגרש,
שטופס.
הובטח לנו שיפתח ממש בימים הקרובים, אנחנו ממש מחכים, ועוד פעם אני לא רוצה להיכנס לזה, יש לי בטן מלאה, אבל לא בריא.
אני אגיד לך מה למשל מפריע לי,
אנחנו רוצים
ששני
רק...
המאמנים הבכירים של מחלקת הנוער של הפועל תל אביב, זה זנדברג ועומר עומר בוקסנבאום, שהם הם מנהלים מחלקת הנוער בהפועל תל אביב.
אבל הם לומדים.
ואז יבואו אלינו.
ויעשו נזקים בהצלחות שם.
ואחרי זה יבואו אצלנו. אנחנו שולחים אותם באמת למועדונים יותר קטנים כשהתחשנו.
נכון.
ואז הם יבואו אלינו. אבל הם שני אנשים שאני מאוד אוהב ומאוד מעריך מקצועית. הדלת של המועדון תמיד פתוחה בפניהם.
עינב, אני עכשיו אדברר את אריה. אמנם תרם לכם סכום נכבד.
מה נכבד? 1,000 שקל.
לא, אני לא רואה כל כך הרבה תורמים, אני לא תרמתי להם עוד 1,000.
אני לספשייל אולימפיק ראיתי את הדבר.
כמה עולה מנוי אצלכם, עינב?
יש ב-2,000, יש ב-1,000 ויש ב-500. יש שענות גדולה מאוד. יש גם הרבה אוהדים שתורמים כסף למועדון, מעריכים את מה שקורה פה, שלמרות היעדר מתקנים והיעדר יכולת כלכלית, המועדון הזה נמצא במקום מאוד טוב. גם מבחינת מחלקת הנוער, גם מבחינת הבוגרים.
כל הכבוד.
אנשים... ואנשים באמת מערכים, אנחנו גם בסוף...
אז אתם מחזיקים את זה כבר טוב. אבל תגיד לי, אתם לא מתכוונים לעלות ליגה, מליניאק ואני לא נעמוד בזה.
בדיוק.
אנחנו מעל הגיל המסוכן.
גם אני כבר מתקרב לגיל המסוכן, אנחנו נעלה לליגת העל, וכשנגיע לשם...
אבל למה? עכשיו אני שואל בשיא הרצינות, בוא עזוב את הפרטיות.
בשביל מה אתם צריכים?
לא, באמת, אין לנו, אתה יודע, אנחנו באמת מועדון אומלס, אוקיי? בשנים האחרונות, מאז שמאז מות המחטש. אתה יודע, להתחיל לנדוד בין ערים, כנראה שסרגע פתח תקווה, כי זה המועדון המגרש היחיד שיעמוד עם וכאשר זה יקרה עלייה. אתה רואה באמת את אוהדי הפועל רמת גן, האורדונים, הזקנים וזה, מדרדרים לפתח תקווה?
כן.
אנחנו נשחק בבלומפילד אם נעלה לליגת העל, אנחנו לא נשחק בפתח תקווה.
בלומפילד?
כן, כן, כן.
הלו, הלו, תגיד, מה אתה בהזיה? אתה בהזיה? אנחנו זה... לא, מה לנו בבלומפילד? אנחנו אלף איזה, אנחנו אלף...
המחטש היה גדול עלינו.
כן, המחטש.
אם נעלה אז נשחק בבלומפילד, אם נעלה...
די, אתה עושה לנו את זה.
אני מסכים איתך שקבוצה מרמת גן גבעתיים צריכה לשחק ברמת גן גבעתיים.
אנחנו נשחק במגרש של מכבי, מילא הפועל, נעכל את זה. נו באמת.
זה מגרש של הפועל, זה מגרש של הפועל.
נכון.
אבל ברצינות, כן, הפועל רמת גן זה מועדון ספורט מקצועני, ששואף להצליח ושואף להתקדם, וחלק מהמטרות גם זה לעלות לליגת העל. וכן
יהיה
שם, אנחנו
נשאר
שם.
והיושב ראש בלומפילד הוא גם משלנו.
נכון.
נכון.
יושב ראש החברה העירונית, לא של בלומפילד.
אני עוד זוכר את רמזי גבאי, מחליף של ינקלה חודרוב.
לא, זה יושב ראש החברה העירונית, לא של בלומפילד.
נכון, נכון. יאללה.
עיניו, פלייאוף עליון, אנחנו נברך.
בדיוק, לא להגזים, לא להגזים.
נשתתח לכבוד זה, חמש תפילות. תהיה לנו בריא וחזק.
תודה רבה.
הפועל ירושלים מתחמשת במה שהיינו קוראים בזמנו בשיכון חברת חשמל, בלנגר. תשמע,
מה שלקח להם כמה? שלושה חודשים לעשות? לחתים שני זרים, עושים את זה היום במכה אחת.
אבל אחד שני מטרים, שבעה
עשרה סנטימטרים. למה זה שניים במחיר אחד?
כן.
כן, זהו, אז השאלה היא מה המחיר, באמת. אז טון מייקר, שמי שעוקב אכן בי, בטח מכיר את השם הזה, שחקן עם סיפור מדהים, סנטר שהיה פליט כילד, ברח עם המשפחה שלו מסודן, והתגלה ככדורסלן בגיל מאוד מאוחר, נבחר, הפך לשחקן תיכוני מוביל, בגיל 19 כבר יצא לדרס, נבחר מקום עשירי, ולא בדיוק הצליח להשתלב ב-NBA, אז הוא מגיע לפועל ירושלים, הזר השלישי של הקבוצה.
אטרקטיבי, אטרקטיבי הוא כבר ברגע שהוא חתם.
לגמרי, לגמרי. עצם הסיפור שלו, והעמידות שלו, והדברים שהוא עושה, הוא גם חוסם, גם קולע מבחוץ. כמובן שיש כאן אימור, ואם לא היה אימור, אז הוא כנראה לא היה בפועל ירושלים. אימור מעניין.
אבל צריך לדעת לשחק, אתה יודע, עם 1-2-17, צריך לדעת לשחק, עם גבוה כזה.
אני, זהו, אני ניסיתי ככה...
בוא נאמר ככה, בתקופה שמליניה קימן, הוא ישר היה מעמיד אותו באמצע והיה אומר, שומרים 2-on-2, תבין בונקר.
תקשיב, תקשיב, אני כבר אומר לך, זה יכול להיות שובר שוויון, אבל אין ספק שעומד לך שחקן בגודל כזה במגרש, אז הוא או בעיה... או שהוא ברכה, אבל אתה חייב לשנות בשביל שחקן כזה שיהיה אפקטיבי, אתה צריך לשנות את צורת המשחק שלך.
נכון, ואני מנסה להיזכר מתי שחקן בממדים האלה שיחק בישראל והצליח.
אני אגיד לך.
נו?
אבל אני לא בטוח שאתה נולדת אז. ניל ווק.
לא, תקשיב,
אם אתה דוגמה, אז ירושלים בבעיה.
אגב, ניל ווק היה בחירה שנייה בדרף, כן?
מה זה, אחרי קרים אבדול ג'אבר?
כן, אבל אנחנו...
אז זהו.
אני מזכיר לך שהיו פה, אם היה פה שחקן שבאמת אריל וויליאמס פחד ממנו, אריל וויליאמס פחד ממנו, זה היה אר טאוזי שלנו, של האורדוניה, 2.08, אבל סוס.
תראה איך אנחנו יורדים, מ-2.17 הגענו כבר ל-2.08.
אבל כל הכבוד לירושלים, תשמע, קודם כל הביאו אטרקציה, באמת, אטרקציה עולמית.
מה שמעניין זה שהוא אפילו לא הולך להיות בחירת הדראפט הכי גבוהה בסגל, כי כמו שזה נראה, ירושלים סגרה, סיכמה, תגדיר את דעתה, עם אנטוני בנט, שהיה ב-2013 בחירת הדראפט הראשונה, ופה, אם שם דיברנו על הימור, אז פה זה כבר הימור פרוע, וירושלים יודעת את זה ומכניסה לתוך החוזה איתו, שאמור, לפי מה שאני מבין, להיחתם ממש עניין של שעות, אפילו פחות, מכניסה סעיף יציאה שהיא תוכל להשתחרר מהחוזה אם הוא ימשיך לאחזם, כמו שבעצם קרה לו כל השני שנות הקריירה המקצוענית שלו ב-NBA, הוא גם לא השתלב בדומה למייקר, הוא בא עם, הרבה, עם הייפ הרבה הרבה יותר גבוה, היה לו איזה סטינט קצר אצל ג'ליקו ברדוביץ' בפנרבח שעשר הופעות, ותיקר זמנו מה העביר בג'יליג בפורטו ריקו, החתמה של שם, אבל פה אני פחות רואה את הפוטנציאל להצליח עם הדבר הזה.
תשמע, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, ברגע שמביאים באמת שחקן
של 2 מטרים, 13, 17, לא סופרים כרגע. זה באמת, אני אומר, אתה יודע מה? זה א', כמו שמליניאק, שהוא איש מקצוע, אומר, צריך לדעת לשחק עם זה, אבל זה אין לי פה. אז אני אומר, אני מביא את זה מבחוץ. אתה יודע, זרים...
אני מביא משהו שונה, משהו אחר.
כן, לא, זה שאין לי, אין לי, אין לי.
תשמעו.
אין לי.
האנשים לא מבינים שלשחקן של 2.13 יותר קשה לשמור על שחקן של 1.95, מה של שחקן של 1.95 על שחקן של 2.13.
כי הרגליים לא זזות תמיד.
לא זזים, ואז צריכים לבוא לעזור לו, ואז יש חורים, ואתה חוטף שלשות, ובסוף...
אבל אם הוא נותן 4 חסימות במשחק...
הלו, מגיעים לחמש דקות...
אם הוא משנה קליעה...
יכול לשנות מה שאתה רוצה, מגיעים ל5 דקות האחרונות, בישראל משחקים סמולבול.
נכון, אנחנו גם משחקים כנבחרת ישראל סמולבול רבע אחרון.
נכון.
אבל אני אומר עוד פעם, אריה, ואתה איש המקצוע, אם יש לי אחד שבדקות 10 עד 30, אתה יודע, כל גארד שנכנס, ישראל
לא, יש
עוזר.
לא, יש מה לעשות עם הגבוהים.
אתה מבין, הוא מרים את המניפה.
יש,
אתה מבין, יש לנו מה לעשות עם
יש,
זה.
יש, יש. אני אתן לך סתם סיטואציה פשוטה, כי אין לנו זמן. תחשוב בפיק אנד רול, הוא צריך לעשות חילוף ולהישאר על שחקן 1.80 מטר. נו, באמת.
הוא לא יהיה שם בדקות הסיום. הוא לא יהיה שם בדקות הסיום, אנחנו יודעים.
כנראה.
ארלה, המון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
אני חייב להגיד לך באמת משהו, תדע שעברתי בדרכי לכאן, וזה מתנדבים במשטרה. אני חושב קודם כל שמשטרה, אני שומע את זה מאנשי מקצוע, לא יכולה לעבוד, לתפקד, בלי מתנדבים. בלי מתנדבים.
לפעמים הם מקבלים, לוקחים את תפקידם ברצינות יותר.
לא, זה טוב שלוקחים ברצינות. אתה יודע באמת, אדם שבאמת מתנדב במשטרה.
אני מתחיל לשמוע 8 נקודות כזה. אבל... אז קודם להתנצל בפני אורק גולן, זה שום דבר אישי נגדך.
העושק זה בינלאומי כאן. אבל אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, באמת, שלוקחים, אתה יודע, אדם, מה שנקרא, אזרח, בגיל השלישי כמוני.
אני קיבלתי מהמתנדבים בגבעתיים על פס לבן אצלי ברחוב המרי. אין שם פס לבן בכלל. אתה יודע, שנים אני רדפתי אחרי.
הרי, אני אומר... אריה, אני לא עובר רמזור אדום. אני נשבע לך. גם לא בטעות. אני לא עובר רמזור אדום. אני כבר לא ילד.
נראה לך שהשופט ישתכנע?
יש לנו את האוליגרך, דארי, האוליגרך התימני.
בשימה אנחנו פה.
יהיה טוב.
חבר'ה, סו בזהירות.
סו בזהירות.
ותיזהרו מהמתנדבים.
הם באים במכוניות. הם באים במכוניות לבנות.
הם מוסווים.
שימרו על עצמכם. סו לאט. סו לאט.